עכשיו ב-103 FM ספורט עם רון קופמן ואריה מליניאק.
שלום לכם וערב טוב, אנחנו עם עוד משדר ספורט, נותנים לכם קודם כל את האלטרנטיבות של מה באמת לעשות הערב, אם אתם לא רוצים לראות כל מיני פעילות מאגם הדרק, אז יש לכם בספורט 5 את הפועל באר שבע מול ביתר ירושלים, זה קורה בשעה 8:45, משחק מאוד חשוב, שנרחיב עליו בהמשך. צ'לסי מול מנצ'סטר יונייטד כאן ב-6:30, ספורט 2, שפילד יונייטד מול ליברפול, גם כן בספורט 2, בשעה 9:15. זה מה שיש, דברים נוספים ניתן בהמשך, לפי הנושאים. אהלה מליניאק.
אהלה, מה העניינים?
נו, אני מבין שבאמת ידיעות אחרונות קצו בך, אחרי 31 שנה, נכון? ושלחו אותך לגמלאות.
מ-21 לאוקטובר 90. אז אנחנו 31.
כן, זהו, די, גמור. אתה זקן רשמית.
מה חשבת, שאני אכתוב עד גיל 100?
90.
עד 90.
כן, מה? מה קרה?
אולי מישהו, אני יודע, יכול להיות ש... יהיה איזה סידור, אין, כן. אני לא מחפש, תשמע. אני רואה אנשים שבאמת גומרים קריירות ואכלו לי, שעתו לי, תאמין לי, שום דבר. תודה על כל יום, תודה על כל טור, הכל בסדר. אתה חתמתי בידיעות. נוני בא אליי הביתה, נוני מוזס היה שחקן שלי, בא אליי הביתה.
באפול רמת גן, נזכיר.
באפול רמת גן, בשנה הכי גדולה בהיסטוריה. ובא אליי הביתה, ישבנו עם הרגליים על השולחן, אמר שהוא רוצה שאני אעבור, אמרתי לו, סגור, אתה לא רוצה שלא יהיה אפילו חוזה, כל יום, אני מחל לפני 31 שנה, אמרתי לו, כל יום שבא לך, אני לא מספיק טוב, או השד יודע מה, תרגיש חופשי, שחרר. שחרר אותי, וזה מה שהיה. 31 שנה, הכל בסדר, אנשים קרו, הגיבו, אהבו, לא אהבו. יש כמה אנשים שדווקא, אני מניח די שמחים מזה שאני הפסקתי לכתוב.
נכון.
אתה מכיר אותם?
ברור. ברור.
אני פה, בכל מקרה, אז ב-103, בין 6 ל-8, חבר'ה, אנחנו כאן.
עורך ומפיק סאר פלסר, אחר לשדור 103, עידו כהן ברדיו צפון, 104.5 פלא בלסון. בדיגיטל העורכת עיריות מתתיהו ארגון, אנחנו גם בדיגיטל פייסבוק וכאלה. ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לשימון אלבז, ידיעות אחרונות וויינט, אהלן.
אהלן, ערב טוב.
אנחנו מי שניסו אביטן, זה כבר לא בסכנין.
לא מאמן בני סכנין.
כן, הגיעו כבר... הגיעו להסכם על הפיצוי, תמיד עושים עושים הסכם, חוזה, ואחרי זה דנים על הפיצוי. תמיד כמו שהוא איזה, אתה יודע, נכה עבודה. הבנת? פיצוי. ככה מנהלים כדורגל מקצועני בישראל.
אני יכול להגיד לך שכבר אתמול, אני הייתי במשחק של בני סכנין נגד הפועל חיפה, וכבר אז, בדקה 80 כבר, זה היה נראה שקוף וידוע שניסו אביטן בדרך הבית. היו במגרש... משהו כמו איזה 40-50, אתם כל היום מועדים, אנשים מסכנין שהם ממש כללות לעברו שניסו אביטן, נוחזבים מאוד מהחילופים שלו, מהעובדה שברשת כי אחד השחקנים החלשים על המגרש שיחק, שלא שם איזה מגן שמאלי וניסה לאלתר משהו, החילוף של עדת ג'אבר, היה נראה שניסו אביטן זה באמת נמצא על זמן שאול בסכנין, גם בסיום חיכו לו אוהדים, לא היה מנוס
מלבטא. בקיצור, הפעילו את עבודה, את אווירת הפירור.
הפעילו את הלחץ, נכון.
כמו בכל קבוצה, אגב, כמו בכל קבוצה.
יכול להגיד לך שאבו יונס בסיום ירד מכיוון היתי העליון לכיוון חדרי הלבשה, והקהל צעק לב, זה היה נראה שבאמת כאילו עוד אתמול כבר הפיתורים האלה יקיעו.
שימון, אתה יודע, דיברתי פעם עם חוקר תאונות דרכים, ואיזה מכונית יצא לעקיפה והתנגשה חזיתית במסעית והנהג נהרג. אמר לי החוקר, הנהג נהרג איזה כמה שניות קודם, כשהוא רק יצא לעקיפה. הוא עוד לא ידע שהמסעית עוד באה ממול, אבל הוא בעצם כבר היה מת. ניסו אביטן כבר בעצם מפוטר כבר איזה שבועיים לפחות. זאת אומרת, הוא יודע, האוהדים יודעים, השחקנים יודעים. זאת אומרת, הוא כבר יצא לעקיפה מזמן. עכשיו זה רק עניין טכני, זה ברור. ברגע ששחקנים יודעים שהבא בתור זה המאמן, הם יפסידו.
אני מסכים איתך במיליון אחוז, גם סכנין מקום אחרון, נראית לא טוב, זה משהו שבאמת מדהיג את ההנהלה שם.
מדהיג, למה לא זרקו כמה שחקנים? הרי בסך הכל עם כל הכבוד, לא ניסו היה על הדשא.
כן, הבעיה זה לא לזרוק. הבעיה שאני חושב שהסגל הקיים של בני סכנין לא מספיק טוב כדי להישאר בליגה, ואם סכנין רוצה באמת להישאר בליגה, אולי זעזוע זה משהו שיציל את המערכת הזו, אולי אם יביאו איזה מאמן, אתה יודע, שיכניס איזה דם חדש פה לשחקנים.
מה זה דם חדש? הוא יבוא עם קסם?
לא, לא צריך קסם, אולי טירוף, אולי טירוף, אולי איזשהו באמת שינוי מול
הגפנה. מה טירוף? תגיד קוף, זה קבוצה למקום אחרון?
מי?
סכנין.
כן.
באמת?
כן.
עם ההרכב שיש להם?
עם ההרכב, מה עם
בירם? יש להם קבוצה די טובה, קופמן.
אין להם קבוצה די טובה, תקשיב, אין להם קבוצה, יש להם קבוצה כל כך טובה, שבעשרת המשחקים האחרונים הם הבקיעו ארבעה שערים.
לא, כי זה נכון, נכון, יש לה בעיה גדולה מאוד בהתקפה,
ומעבר לזה, אז אם יש לה בעיה בהתקפה, אז הכי טובה.
כל החוסר יציבות הזו בהרכב שלהם, הוא צמח עליי לשחקן, שזה אותי אחד הכי מסוכן שיש בבני סכנין בספסל. ברשצקי, אני יצא לי לראות...
כמה הבקיע שערים הוא צמח עליי לעונה?
אני אגיד לך כמה הבקיע, אבל כל סכנין לא הבקיעו שערים, זה לא קשור.
אז איך אתה אומר לי, אז איך אתה אומר לי קבוצה טובה?
אבל לא, תראה, קודם כל חלוץ לא יכול להבקיע אם הוא לא יקבל כדורים
מהקישור. יפה, אז בוא נדבר עכשיו, בוא נדבר על אסלבנק, שכולם אמרו, וואו, אתה יודע, גם ביירן
פה שלחו. חלש מאוד, חלש מאוד, לא מזכיר, אפילו לא ב-10%, זה אותו שחקן שהזכיר עד 8%.
נכון, עכשיו בירם קיאל, אתה יודע, בא נתן משחק וחצי, מאז הוא חושך.
נכון, גם פצוע, גם זה, תראה, יש לסכנין אבל שחקני בית טובים, יש להם את יאב גנאים אתמול במשחק ענק, יש להם את קנדיל שוער טוב, יש להם שחקנים לא רעים. זה לא עדיין, לא הקבוצה הכי חלשה.
אז תגיד, אתה יודע, אם הם כל כך טובים, אז למה הכל כל כך רע?
הם לא כל כך טובים, הם לא קוראים, קבוצה שעבורה להתמודד על הירידה בליגה, הם לא קבוצה של פלייאוף עליון. אבל עדיין חסר, אתה יודע, אולי איזה טירוף, אולי חסר איזשהו הרכב, שיהיה יותר באמת רענן, אולי יותר התקפי, אולי לשחק באמת...
איך מאמן יכול לעבוד בסכנין, ובהפועל תל אביב, ובכל המקומות האלה?
קשה מאוד.
שבכל יום, בחדרה, שבכל יום מחשבים את קיצו. אני מזכיר לך את התקרית בין אבו יונס לבין ניסו לפני 3-4 שבועות, שהוא צעק עליו יד כל השחקנים, הרי כולם ידעו כבר שזה, אתה יודע, זה dead man walking. ידעו שזה גמור, רק חיכו לזמן, או פעם אחת, באותו משחק אגב, בירם קיאל ירד באזרחית.
אם אתה שואל אותי, אני חושב שאם שרון מימר באמת בסופו של דבר הגיע, זה אותה גברת בשינוי הדרת.
נו, אז מה הקטע?
לא יהיה פה, כי אני חושב ששרון מימר הוא די דומה גם באופי, וגם בסגנון משחק שלו לניסו, ואני לא חושב שזה פה איזשהו משהו שיביא שינוי. אם אני הייתי צריך למנות מאמן לסכנין, אולי הייתי ממנה אחד כמו יובל נעים, אחד כזה שיכול לבוא ולהטריף את השחקנים, אולי לבוא להכניס איזה דם חדש לקבוצה הזאת.
תראה, לסכנין יש 12 הפסדים מתוך 22 משחקים. נותרו 4 משחקי ליגה ואחרי זה 7 משחקים לפלי אוף תחתון. היא מדורגת כרגע אחרונה בליגה עם 20 נקודות. בשביל לשרוד צריך, אני יודע מה, אני חושב 15 נקודות, להשיג 15 נקודות, מתוך 11 משחקים ששווים 33 נקודות. אתה רואה אותם עושים את זה? גם אם עכשיו אני נותן להם 4 מאמנים, אוקיי? כולל מפקד פלגה בשייטת שיטריף אותם. לא ברצינות, נו, אנחנו רואים אותם.
אני מסכים איתך שיש בעיה בסכנין, אבל תבין, במצב הנתון כרגע הם לא יכולים לצרף שחקנים, הם צריכים להתמודד עם מה שקיים. כרגע אופציה היחידה לבצע זעזוע, זה בעמדת המאמן.
מתי אנחנו מקבלים את המאמן החדש? הבנתי שכבר הוא נפגש אבו יונס עם ניר ברקוביץ' למשל.
תראה, מאמן לדעתי בכל אופן בסכנין יהיה תוך יומיים.
כן.
יום יומיים, אבל מבחינת סכנין הם צריכים באמת גם השחקנים להבין. שכמו שאמרת, מאמן, זה לא קוסם שיבוא ויעשה אוקוס פוקוס, אם הם באמת לא יבוא ויעשו את המהפכה הזה מבחינתם, הסכנין תראה ליגה, וגם אף מאמן לא יצליח להשאיר אותה בליגה.
בוא נעבור למכבי חיפה, שבאמת שולט בליגה, בטח ברמת האיכות, גם כרגע מקום ראשון, מפרקת אתמול את קריית שמונה.
הודות לברד קוטס, השוער חסר האחריות של איזי שירצקי.
כן, שבאמת מעלה שוער שני, שאני לא מאשים אותו. אני לא מאשים את, את השוער המחליף, אתה יודע, גם לא הייתה הגנה מי יודע מה כמה. אבל, אבל התוצאה משקרת, ראית את המשחק, התוצאה משקרת, 4-2.
נכון, צריך להיגמר גם 6-2.
מה אומרים שם בחיפה, מבסוטים?
חיפה מאוד מרוצים, תראה, עברו עוד מסוכה, עברו עוד משחק, אתה יודע, גם עם הפצועים, גם עם המורחקים, עוד 3 נקודות חשובות, הפנים ביום רביעי, לקראת יום רביעי, לקראת הפועל תל אביב. מקווים באמת שאולי מחר מכבי תל אביב גם ימדו, אולי באיזה תיקו נגד אשדוד. מוחמד אבו פאני זוכה לשבחים גדולים מאוד. צמד שערים, תחילת העונה באמת אחד השחקנים היותר יציבים, היותר בטוחים של ברק בכר בהרכב, מספק את הסחורה. צריך לזכור רק שנה שעבר שיחק עוד בחדרה, השחקן שבאמת קיבל את ההזדמנות ולקח אותה בשתי ידיים, גם מבוקה נראה מצוין.
בוקר טוב מבוקה, אנחנו כבר איזה חודשים מדברים על זה, אומרים אין מגן ימני, אין מגן, אנחנו באמת מי אנחנו?
היה רז מאיר, אני חושב שעשה עבודה גרוע.
אני לא בא בטענות לאף אחד, אבל שיש לך את מבוקה, אז אתה מחפש מחליפים, ואחרי זה הופך אותו לאפס, בשביל להוכיח שאתה צודק, עזוב.
תגיד, מה עם רוקביצה? הוא רואה שם דוניו פורח. לא מדגדלו לחזור?
לדעתי הוא צריך לדאוג, רוקביצה. גם אם עכשיו הוא קשיר ובריא, ואמור...
דוניו כל משחק על הדשא, זה גול.
נכון, יהיה קשה לברק בחר פה לבוא ולהוציא דוניו מהכב.
אלבאס, תודה.
תודה רבה לכם, ערב טוב.
נדב תציפר, ידיעות אחרונות וויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
אהלן.
הפועל תל אביב עם ניצחון גדול.
תראה, הרגשת אותי היום בבוקר, מלינק, שתדע.
מה?
התורים שגדלתי עליהם. הרגשת אותי בתור הפרידה שלך.
תודה, תודה. אנחנו נשארים בקשר.
אבל הוא התאושש, זה לא שהוא...
הוא התאושש מאז?
כן, התאושש.
התאוששת? אז טוב, זה לא משהו. כן.
צנצי הפועל תל אביב ניצחון גדול על מכבי נתניה, ניצחון חוץ, מוציאה את מה שהיא צריכה, ועל אף שהיא לא הייתה, אתה יודע, היא לא שלטה במשחק.
זהו, כאילו, שאתה אומר ניצחון גדול, כנראה
אנשים,
וואו,
שטקוס היה, שטקוס היה בעל הבית.
שואת, במבחן התוצאה מהפועל תל אביב חד משמעית, מאז מתוך הרן תחילת חלון העברות היא לא מפסידה, 7 משחקים, עושה תוצאות למעלה מסבירות, הסגל השתנה משמעותית, אייבי דר משתלב וקטואן בן ביטון נראה מעולה, ותמול הם עושים ניצחון גדול, באמת גדול ברמת התוצאה, לא גדול מבחינת היכולת, כי מחצית שנייה הם היו הפועל יהודי.
עכשיו זה רק ניצחונות, עזוב אותך עכשיו יכולת.
חד משמעית, חד משמעית.
הם בהישרדות. כדורגל יפה זה
לפגרה. עדיין לא נגמר כלום. עדיין לא נגמר כלום. אתה יודע, מרחק בין המקום העשירי ל-14, הוא מקום, משהו כמו זה 4 נקודות סך הכל. אז הפועל תל אביב עשו באמת ניצחון חשוב, כי עד לסיום ה-4 המשחקים האלה, עד לסיום העונה הסדירה שלהם, את מכבי חיפה, הפועל באר שבע, ומכבי תל אביב, פלוס סכנין. זאת אומרת שאת הניצחון הזה על מכבי נתניה, זה בונוס מצוין, משחק חוץ. יש להם ביום רביעי כבר את מכבי חיפה. ומבחינת התוצאה, חד משמעית, הם בתקופה מצוינת.
כן. מעניין באמת מה באמת רוצים אוהדי מכבי תל אביב, אתה יודע שמה שנקרא וייס ורסה, מתאהבים את הפועל, אם רוצים שהפועל תנצח את חיפה, או שחיפה תנצח את הפועל.
בטח, ברור, חד משמעית. זה לא 99%, 100%.
מה 100%? חיפה תנצח?
הם היום, בטח שהם רוצים שינצח, מה, הפועל תל אביב, אם הפועל תל אביב תנצח, תה, גם הם רוצים דרבי, כי בשנה הבאה, בעזרת השם שיהיה קהל כבר, אז הם רוצים דרבי, זה אחד. הם רוצים שהפועל
תנצח. אז הם רוצים שהפועל תנצח.
ברור.
הם רוצים שהפועל תל אביב תנצח, בטח, מה.
אבל הפועל, אם הם הפועל אורגינל, הם אומרים, אנחנו נפסיד בכוונה לחיפה. רק הפועל אורגינל, רק שמכבי לא תיקח אליפות.
מניע, בוא נצחק את החיים קלים. הפועל אורגינל, אורגינל, הפועל הזו, תפסיד למכבי חיפה. זה לא משנה כמה הם רוצים או לא רוצים.
אבל לפחות, אתה יודע, בדאווין.
בדאווי, כן. בסוף, תראה, יהיה להם תירוץ. אם הם יפסידו, יגידו, וואלה, לפחות עשינו טוב למכבי חיפה.
בדיוק.
אם ינצחו, יגידו, וואלה, תראו את התוצאה הגדולה
עשינו. נכון.
בוא דבר איתנו על ביתר ירושלים, יורדת דרומה לאצטדיון טרנר מול הפועל באר שבע, משחק ראשון של רוני לוי כמאמן הקבוצה. לא יודע, יש קצת רגשות כלפי ביתר ירושלים, מושיקו חוגג בעיקר, אבל בוא נאמר שלגיא לוזון זה לא עזר. עדיין ביתר ניצחה במשחק גדול.
נכון, אני חושב שביתר ירושלים זה באמת אולי המשחק אולי החשוב ביותר של העונה, בגלל שמכבי נתניה מפסידה וקריית שמונה מפסידה. אז יש לה בעצם את הצ'אנס הזה להילחם עד הסוף על הפלייאוף. היא צריכה להגיע נגד הפועל באר שבע, כבר בסוף שבוע מתחיל מאחורי הקלעים ככה רשתות חברתיות, שמשה חוגג נותן הכיתה קטנה לרוני לוי על אביאל זרגרי, השחקן בעצם הקשר האחורי בין ה-18, שבעצם זה היה אחת מהסיבות העיקריות לאימותים בינו לבין רוני לוי בזמן שהוא המאמן של ביתר ירושלים, היה הסיפור של זרגרי. הוא לא שילב אותו ולא כולי, אז הוא נותן לו כבר הכיתה.
עד כמה שאני יודע, חוגג כאן הסחורה באיזה 30 מיליון. פתאום זרגרי, שעה זה היה בן 17, כולם חשבו עליו?
זה התחשבו
לו. אני יכול לך אמיתי, אתה יודע, אני אומר לך אמיתי בשתי הכינות, חוגג חשב, גם כשזרגרי היה בן 17, שכן, הוא תקבל את הצ'אנסים, אופם, לא להיות תחקן
נרקה. אז למה הוא קנה כל כך השפעה במקומו, בכלל נעלות אותו?
לא, דווקא מתחילת השנה הזו, למשל, מעבר לזה שאייבינדר לא בדיוק אותו תפקיד, אבל נגיד, השחרור של אייבינדר, ההבאה של ניקו אולסק יחד עם הקריאף שירד לספסל, ניקו אולסק שהגיע יחד עם אלי מוחמד ואמרו להיות יחד איתו עדי תמיר, אני חושב שהוא
מהרגע הראשון הוא הביא זרים שלא דומים לכלום, אני לא יודע על מה הוא מדבר
בדיוק. זה בטוח, זה בטוח.
בקן
זרגרי, אני אתה יודע, זה מחלקת נוער באמת ארוסה מכבי ביתר ירושלים שלא מצליחה להשתקם בשום אופן, אבל זרגרי באמת זה סוג של, אתה יודע, כנראה שפעם בדור גדל גם בביתר ירושלים, שזה מחלקת נוער ופיתוח קטנים אותו.
מה אתה לא מבין, קוף? הוא יש לו התחשבנות עם רוני לוי, הוא מכניס לו במה שהוא יכול.
אבל למה לא נחכה אחרי המשחק?
בינינו, הרי אם הוא לא מדבר איתו על זרגרי, אף אחד לא יודע מי זה.
לא, לא, זרגרי שחקן טוב.
הוא שחקן טוב?
חתם עכשיו מחמש שנים.
אין בעיה. הוא שחקן. כמה משחקים הוא שחק העונה?
ללא שום קשר.
העונה הוא שחק עוד המשחקים. כל משחק שהוא יכול היה לשחק, אם הוא חולה, הוא פצוע, הוא משחק בהרכב 90 דקות.
שמע, הוא שחקן, הוא שחקן, הוא שחקן, והוא גדל בביתר. אתה יודע שאין הרבה...
אין הרבה כאלה.
אני הלוואי שהיו עשרה כאלה.
אבל אני חושב שיותר כדאי, אם נגיד ביתר תוציא תיקו, תנצח או דברים כאלה, דבר אז. עכשיו אתה רק מעלה מה שנקרא את מפלס הנקמה, שגם כך גבוה מספיק.
ממש זה מה
שאני חושב. מה, מי שאלה אותו זה חוגג, לא אני.
ברור.
חוגג תדלק את זה, את הסיפור עם רוני לוי דרך זרגרי.
אגב, המרחק בין המועדונים הוא 4 נקודות, וביתר רחוקה מפלייאוף עליון 3 נקודות.
כן, אבל קופי של ביתר עוד משחק רסה אחרי זה, זאת אומרת, ביתר ירושלים, אם נצחת היום, יכולה לדרדר את הפועל באר שבע לאזור הפלייאוף התחתון,
כן.
שאז יהיה כישלון אדיר, והיא מבחינתה מתקדמת משמעותית, זאת אומרת, זה משחק שאם ביתר מנצחת בו, זה חתיכת משחק מבטיח מבחינת ביתר ירושלים.
כן, אבל נהיה חכמים, היום חוזרים גם ג'וסווה, וחתם
נכון. ועדיין לבאר שבע יש כמה וכמה פצועים וכאלה, רוני לוי יודע טוב מאוד להשתמש בתקשורת ולבשר לכולם בניגוד למאמנים אחרים כמה שחקנים חסרים בכל פעם. אז אני חושב שעדיין באר שבע פייבוריטית, אבל לא אתפלא ביתר ירושלים מנצחת.
הוא ינהל את המשחק או עם פתקים מהיציע?
לא, זהו.
היום לא,
אני צוחק.
היום אתה תראה אותו.
לא, זה הכל יכול לקרות מעניין.
אני צוחק, יכול להיות גם היום פתאום פתקים.
לא, היום לא. היום...
דואר שליחים. היום דואר שליחים.
היום בלי דואר שליחים.
היום דרך יונים וכאלה, הכל בסדר.
היום, תודה, פדקס, ישירות ללקוח.
בדיוק.
צאצי, תודה.
תודה, חברים.
יאללה, ביי.
איציק יצחקי, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
בוא נדבר על באר שבע, באמת, אתה יודע, מה קורה שם? לא כולם בריאים, לא כולם יודעים את התורה?
כן, לא כולם יודעים את התורה. יש 8 שחקנים שהם פצועים / מורחקים מהפועל באר שבע. דיברנו בשבוע שעבר על אורדדיה והדרות של דוד קלטין שבינתיים חוזר. היום מצטרף שחקן נוסף לכל המעגל הזה שכלל עד המשחק האחרון את ג'וסווה שחוזר היום להרכב. מרואן קאבה מצאו משהו בתוך בדיקות הדם שלו, שלחו אותו לבדיקות בסורוקה, לא יודעים כרגע מה בדיוק יש לו, אבל לפי התוצאות האלה ידעו כמה זמן הוא יעדר, הוא גם לא ישחק ביום רביעי, והוא בספק גם להמשך, כי צריך לראות איך הרופאים יטפלו בו. תראה, לרוני לוי הערב אין תירוצים, אתה יודע, הוא צריך לעלות למשחק ולנצח. זה שחסרים 8 שחקנים, זה בסדר מצד אחד, מצד שני...
זה לא 8 שחקני הרכב. חסרים בשמונה בסגל.
לא כולם שחקני הרכב, אבל חלק מהם שחקנים משמעותיים. חלק מהם זה גדול מאלטון הקולאצה ואור דדיה, שחקן משמעותי.
אבל הקולאצה לא דומה לכלום. אין לו לא בישול, אין לו אסיסט, אין לו גולים. אני לא יודע מה, הוא תופס לתח בדשא, חוץ מזה לא ראיתי כלום.
כן, אבל יש הרבה שחקנים, רון, אתה יודע, בהרכב שלא דומים לכלום בהפועל באר שבע, והקולציה, תשמע, הוא שחקן של תקופות, אתה יודע, אתה רואה אותו פתאום בליגה האירופית, ואתה שואל את עצמך, כאילו, איך השחקן הזה משחק בישראל, ושני מחזורים אחר כך, אתה שואל מה הוא
עושה. אבל הליגה האירופית זה כבר היה לפני 5 חודשים, או 4.
אני מסכים איתך לגמרי, יש לו תנודות מאוד 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 גדולות ביכולת, ועדיין, למרות התנודות האלה, הפועל באר שבע כן אותה לממש את האופציה וכן לקנות אותו. יש לה לעשות את זה עד סוף חודש מאי.
כמה זה עולה הדבר הזה?
אתה מכיר?
כמה זה עולה? מהבן אדם ללא מספרים?
וואו, כבר מזמן לא עסקתי בנושא, אבל אני אתן לי כמה שניות, אני זכר.
יש שחקנים עם פוטנציאל. אתה מכיר איזה שחקנים עם פוטנציאל? שאתה אומר לעצמך כל משחק, היום הוא יתפוצץ. אז הוא נראה גדול, מפחיד, הוא עושה לפעמים תנועות של שחקן, אבל זה לא מתחבר למטה בשורה התחתונה, זה לא מתחבר.
כן, אני, אתה יודע, אני מסכים איתך, אני חושב שאתה יודע, במקרה של אלטון, יש פער מאוד מאוד גדול בין היכולות שלו ברגע שהוא הגיע לפועל באר שבע לבין מה שהוא מציג עכשיו, ואתה גם רואה שזה לא, אתה יודע, בפועל באר שבע לא מתאבלים במרכאות כפי שהתאבלו בסיפור של ג'וסווה, זאת אומרת מבחינתם זה היה ללכת לבית דין והפכו עולמות, כי ידעו שמבחינתם שחקן קריטי ויכולים לאבד את המקום באירופה, ואתה יודע, ואנחנו עוד 5-6 משחקים, תלוי באיזה קבוצה מדובר, אנחנו הולכים לפלייאוף עליון, ואת כל המאבק הזה, אתה יודע, מתחיל לצבור תאוצה. ובמקרה הזה של אלטון, אתה רואה שהדברים נעשים, אתה יודע, לאט לאט, לא אכפת להם שלא יחזור להרכב. יש, תראה, מה שהיה חשוב להם כרגע, ונדמה לי שבשבוע האחרון זה בא יותר לידי ביטוי, היו מאוד לחוצים שצינטיהו סלאליך יחזור להרכב. זה היה מבחינתם מאוד 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 חשוב למשחק הקרוב. ואני חושב שזה, כמו שאמרת, זה מעיד על, אתה יודע, זה מעיד על הכל בהקשר הזה של אלטון, כי הוא לא מספק את הסחורה. ועדיין, שוב אני אומר, כן רוצים להאריך את ההתקשרות, כן מאריכים את האופציה של בריירו בסוף השנה, למרות שהוא, אתה יודע, פצוע לטווח די ארוך וגמר את העונה.
בריירו סיים.
כן, גמר את העונה. כן, והם רוצים, אתה יודע, יש להם תוכניות מדהימות לקיץ, אבל בוא נדבר רגע על הערב. הערב, רוני לוי, אתה יודע, אי אפשר להתעלם מזה, נמצא במשחק, שהוא במשחק, אתה יודע, דרבי אישי בשבילו מול משה חוגג, אי אפשר להתעלם מהמתיחות שהייתה בין השתיים. דרך אגב, המתיחות הזאת עדיין קיימת בין חוגג לרוני לוי. הדבר היחיד שחוגג שמח ממנו בתקופה האחרונה, בימים האחרונים, זה העובדה שהוא לא צריך לשלם לרוני, כי רוני מרוויח היום בהפועל באר שבע יותר מה שהוא הרוויח אצלו אחרי הקיצוץ. ועכשיו זה אולי הנקודה החיובית מכל המתיחות הזאת. היו חודשים מאוד מאוד קשים לרוני בביתר ירושלים, חודשים שבהם אני יכול לומר שהוא ענה בצורה מאוד מאוד אגרסיבית בחלקים מסוימים של העונה לחוגג, שהוא הרגיש שטיפה מתערבים לו, טיפה לוחצים עליו, או טיפה מהירים לו גם על שיטת המשחק. אז אתה יודע, אז הוא היה צריך להיכנס בחזרה. אתה יודע, רון, אתה מכיר את רוני טוב, רוני בקטעים האלה לא פרייר, כשצריך הוא עונה, גם אם מדובר במשה חוגג וגם אם מדובר בבעלים
אחרים. מה יקרה היום אם באר שבע מנצחת בביתר, גם זה סביר, כי ניצחה אותה גם בטדי.
אני חושב שאתה תראה נפת יד של רוני לוי, לא יותר מזה, אף אחד לא הולך להתגרות, אתה יודע, אבל זה בהחלט דרבי פרטי בשבילו, ואפשר להבין אם הוא ישמח אחרי משחק הזה, כי אני חושב שהוא לא, אתה יודע, הוא לא ישמח בגלל שהוא ניצח את ביתר ירושלים כמועדון. יש לו הרבה חברים טובים שם, הוא חבר טוב של אלי אוחנה, ויש לו הרבה שחקנים שאגב עד היום מדברים איתו ושולחים לו וואטסאפים וסמסים, ואתה יודע, על כל מיני דברים, וגם מתייעצים איתו בפן האישי. אבל אני חושב שזה בסדר מבחינתו גם לשמוח, אתה יודע, אחרי כל מה שהוא עבר שם עם חוגג.
על הכיפק. איציק, תודה.
תודה לכם.
אגב, 8 מאמנים כבר עבדו בליגה ב-22 מחזורים שפותרו, כן? רוני לוי, אלישע לוי, ניר ברקוביץ', אלדד שביט, אמיר תורג'מן, שרון מימר, יוסי אבוקסיס וניסו אביטן.
הבנתי שניר ברקוביץ' חוזר.
אולי, או שכן או שלא, מש בטוח אולי, הוא דיבר עם סכנין, לא קרה כלום. בכל מקרה, זה מה שיש, אנחנו מתקדמים. אריק ינקו, שוער מכבי פתח תקווה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
עונה טובה שלך אריק, גם אתמול מול בני יהודה.
מה זה גם אתמול? אתמול זה היה תמנון.
היו לו עוד משחקים של תמנוניות.
לא, אני הרבה כאלה?
אני רואה אותם הרבה.
היה לך הרבה כאלה?
העונה היה הרבה סופר גיימס, זה נקרא.
כן, בעונה הזאת הוא נותן יופי של עבודה.
מה זה אומר על ההגנה שלך ועל הקבוצה שלך שאתה סופרמן?
מה זאת אומרת? חלק מהעבודה שלי, לא?
טננבאום, בעונת האליפות, נגע 3 פעמים בכדור. ועדיין אמרו שהוא שוער בסדר, אבל הוא לא עמד במבחן.
אז אני רק אומר לך, טננבאום ספג השנה 18 שערים?
לא השנה.
רגע, העונה, בעונה אני לא יודע. בעונה הזאת, כן? ספג 18 ואריק 19.
19.
כן, נו, אז מה?
לא, אני לא מדבר על העונה הזאת, אני אומר לך, אתמול...
אבל
אתה
צריך לעשות את הסטטיסטיקה שכמה בטוי למסגרת וכמה לא.
יפה, תגיד, אריק.
זה מה שצריך לעשות, לא לסתכל על נתונים יבשים.
תגיד, אריק, המשחקים האלה, שאתה אומרים בזון, אתה כבר צופה את המהלך של הכדור, אתה כבר מרגיש לפני שאתה עולה למגרש, שכאילו... אתה מבין?
לא, אני לא מונע מדברים כאלה, אני מונע מהתגובות שלי, מהאמונה שלי בעצמי, לא יודע, אתה יודע, זה, אתה יודע שזה דבר הכי, הכי, הכי נזיל בעולם, אבל כמובן שאתה עושה איזה פעולה טובה, זה מכניס אותך לאיזשהו זון, שאתה רוצה להביא את הנקודות, במיוחד אחרי השלושה הפסדים שהיו לנו. היינו בתקופה קשה, והיינו
צריכים
להביא את המשחק הזה בשיניים.
כן, אבל השאלה שאלתי, האם יש תחושה לפני שאתה עולה, עוד לפני שהתחיל המשחק, שאתה אתה בזון, אתה היום...
אני לפני כל משחק אותו, אני מרגיש אותו דבר בדיוק, ורוצה שאני אשמור השאר נקי, וכמובן שלפעמים זה מצליח, לפעמים לא. אבל אני עולה כל משחק אותו דבר.
בוא נדבר אבל על משחק שבאמת, על כל הנקודות שהבאת, נתת מתנה לשובל גוזלה מול הפועל חדרה, כן. עם משחק רגל לא טוב, והפסדת במשחק הזה. איך, מה, מו, מה עבר עליך?
ברור שזה לא נעים מטעות שלי, וכמובן שאני כביכול נחשב הבוגר האחראי בקבוצה, וזה שאוקח עליו את כל הזה, אז אני גם לקח איתה אחריות במשחק הזה. אבל טעויות זה חלק מהמשחק, וזה קורה לשוערים הגדולים ביותר בעולם, ופה אתה נמדד, אם יש לך באמת אופי להמשיך קדימה, ולהציג את היכולת שהצגת עד עכשיו בלי להוריד את הראש ולהיכנס לאיזה מראה שחורה. ואני חושב שכן הצלחתי לעשות את זה. גם משחק נגד בצער כביכול, לא היה איזה משהו שזה ברור שהפסדנו וזה היה לא נעים, ולא הצלחנו לצאת מזה, אבל... שמח שבמשחק האחרון כן הצלחנו וכן הבאתי את היכולת שיהיה די ביטוי, וזה הכל.
אתה מסתכל על הקבוצה, יש בה המון המון כישרון, באמת הרבה שחקנים גם שגדלו במועדון,
התחילו את העונה פנטסטי.
טוב, אבל אז הם התחילו לדבר איתם, אתה יודע, אליפות וכאלה, זה לא ריאלי, היה אז ולא ריאלי גם היום. עכשיו מה המטרה? המטרה היא רק לעשות פלייאוף עליון כדי לא להגיע למקומות... להתמודד 7-14?
המטרה, אנחנו כמו רבי, תשמע, אני חושב שאנחנו בעמדה טובה יחסית לעשות פלייאוף עליון. אני מאמין שאם נעשה את תוצאות הזו משחקים הקרובים, אנחנו גם נהיה שם, ברור שאם לא נהיה אנחנו נתאכזב, אבל זאת המטרה העיקרית עכשיו.
מה איתך? אתה מסיים חוזה העונה? מה אתה רוצה לעשות? אתה רוצה להישאר במועדון?
אני לא יודע, זה מה שהפקיעו לי, נראה מה יהיה לקראת סוף העונה.
בן כמה אתה?
29.
כן.
טוב, גמרת את החימום, עלית מהנוער עכשיו. יש לך 10 שנים טובות יש לך עכשיו.
לשוער יש לו לפחות עוד 6-7 שנים טובות, אה?
יפה.
כן.
אז?
מקווה שנגיע לרמה כמה שיותר גבוהה, ברור שהכל פתוח בפניי. ואנחנו נשקול לקראת
הקיץ,
עכשיו יש לנו עוד
מטרות העונה. רגע, לקנות את המניה או לא לקנות? זה מה שאנחנו שואלים.
תקנה בחסר.
אני, אף אחד לא צריך לקנות אותי, אני בא בחינם.
כן.
בחינם, אולי ניקח אותו להפועל רמת גן?
למה אתה מעריך את שרונה? הוא שוער צמרת ליגת העל, תגיד לי, אתה אמיתי?
הוא אומר בחינם, בחינם לוקחים.
לא, לא, הוא לא מתכוון.
וואלה, אריק.
אריק, שמור על עצמך, תצליח.
תודה רבה.
אסף כהן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
היי, ערב טוב, אהלן.
בוא נדבר באמת על רן זהבי עם PSV. מובילים 1-0, זה כמו שקורה להם ביום חמישי. גם עכשיו אייקס מצליחה להשוות, שער גדול של רן. בעונשין
ביצוע נהדר, ביצוע נהדר של ביתה חופשית, ממש כמו שהוא עשה גם נגד אולימפיאקוס ביום חמישי.
אתה יודע, איכשהו בעת והכדור נגע ברשת, הוא אמר פרימו, קראתי את השפתה השפתן שלו.
אתה יודע, זה תקופה טובה של רן זהבי שבפס, ואחרי חצי עונה לא טובה שבה היו הרבה הסברים, קורונה ונבחרת ועייפות.
מה זה הסברים? הוא עבר קורונה, הוא עבר קורונה והוא חולה קשה, מה זה הסברים?
אז אני אומר, הסברים, הסברים לתקופה שלא הייתה טובה. לא רק תירוצים, אמרתי הסברים. אבל הייתה פגרת חורף לא ארוכה בהולנד, אבל פגרה שנתן לה זמן להתאושש, תפחוף, תשתת להתאמן עם הקבוצה, והוא נראה טוב. הבעיה של הקבוצה הזו זה הגנה לא טובה, קישור אחורי, לא אגרסיבי מספיק. אם כי היום, נגד אייקס, הם היו לא רעים בכלל, הצליחו ככה לשבש את המשחק של אייקס, שאייקס הגיע עם רצף של 11 ניצחונות רצופים. זה היה נראה שזה הולך לצד של PSV, אם כי מהדקה ה-70 הם ירדו אחורה את חופק בונקר, ניסו להעביר את הזמן, כבשו שער שנפסל ביד נגיעת יד, ואז ממש בדקה ה-90 נגיעת יד של הקפטן דאמפריס, פנדל לחלוטין, אין ויכוח, עצר שם את הכדור בדרך לשער.
מה קורה להם שם, תגיד לי, מה קורה להם שם בתאום שוער הגנה, אתה יודע, כל הדברים האלה, ראיתי גם נגד אולימפיאקוס ביום חמישי, משהו שם לא ברור.
נכון, הגנה, המשחק ההגנה שלהם לא טוב, הוא לא מתואם מספיק, הביאו מאמן את שמיט עם הילה של משחק לחץ גבוה וקבוצה שחוטפת כדורים, ולא רואים מזה יותר מדי, הם התחזקו מאוד בחלק הקדמי, הוא הביא גם את זהבי, גם את מריו גצה, אתה יודע, שמות נהדרים, ובאמת מבחינה התקפית הם עושים את העבודה והם מפקיעים בכל משחק, אבל הקבוצה הזו בחלק האחורי פשוט לא טובה, זה גם משחק הגנה לא טוב, זה גם שחקנים שפשוט לא מספיק טובים, הוציאו את כל הכסף על שחקני התקפה ושכחו לחזק את ההגנה, וככה זה נראה, והיום הטקו הזה די סוגר את הסיפור, כי 6 נקודות, משחק חסר לאייקס, יהיה לפסו, אתה יודע, זה כמעט בלתי אפשרי.
כמעט כן, כמעט על הבלתי אפשרי. מה אומרים בתחתך על הכדור עונשין של זהבי, וגם על הצמד ביום חמישי?
זהו, זה כבר נהיה, זהבי בעיתות חופשיות זה כבר נהיה כמו פנדלים, אז זה, הביקורת שהייתה עליו היא כבר לא קיימת, כן ביקרו את דוניאל מלן, החלוץ לצידו, בעיקר במשחק נגד אולימפיאקוס, זה היה נראה שהוא לא מפרגן, לא מוסר, אתה רוצה לכבוש בעצמו, וזה עלה להם ביוקר, כי בסוף הם חטפו גול אחרי לא מעט החמצות, אז זהבי מקבל את השבחים, אבל אתה יודע, זה שבחים ככה מרים, זה בסדר, זה לא סים שבהם באמת צפרו רק את הגולים שלו וזה מה שעניין. פה זה מועדון גדול שהמטרה הייתה ברורה, הם צריכים לזכות באליפות. אבל יש לא זוכים באליפות, אז אפשר להתנחם בגולים של החלוץ, אבל זה באמת לא מספיק, זה לא דברים שאפשר להתנחם בהם. אולי בעונה הבאה, יש לו חוזה לעוד עונה, נראה מה יהיה אז.
על הכיפח, אסף. כמה שנים לא הוא עשה בחודש האחרון?
שוב פעם, לא שמעתי?
כמה שערים הוא הבקיע בחודש האחרון,
הוא הבקיע 4 נגד אולימפיאקוס, גם בליגה היו לו עוד כמה שערים, בסך הכל יש לו 7 בליגה ו6 באירופה, אבל כן, אבל בסוף תסתכלים על תוצאות של הקבוצה, וזה לא היה מספיק. ועכשיו אנחנו במחצית, במשחק נוסף בליגה, שם על כבר נגד פיינורד, 2-2, ליגה הולנדית. גולים יש תמיד, במשקל.
יפה. אסף, המון תודה.
תודה רבה, ערב טוב.
אם לא תסלח,
איך תיקח?
אז גם אנחנו כמובן נתחיל מהמשחק המרכזי הערב בליגת העל, הפועל באר שבע מול ביתר ירושלים. באר שבע מארחת את המשחק הזה, משחק ראשון לרוני לוי על הקווים מול האקסיט שלו. באר שבע ניצחון בודד בשישה משחקים, ממקום חמישי בליגת העל עם 31 נקודות, ביתר ירושלים מקום תשיעי עם 27 נקודות, לא מעט שחקנים חסרים בשתי הקבוצות. ניצחון ביתי של באר שבע 2.10, תיקו פי 3, וניצחון חוץ של ביתר ירושלים 2.75, יתרון קל לפי הווינר לבאר שבע. קוף, נתחיל איתך.
בש.
ויש ניצחון ביתי, מה רוני לוי יפיח רוח חדשה?
או שכן, או שלא, מה שבטוח אולי.
הבנתי. כרגיל מנומק. אריה?
זרגרי ברכב?
שבתר כן.
כן. היום הוא, אתה יודע, חלק בלתי נפרד מעמודי התווך של הקבוצה.
הבנתי, אתה
יודע. אז זה משנה לך את כל התמונה אם הוא ברכב.
בדיוק. האקסיט, האקסיט של רוני לוי, חצי ליגה האקסיט של כל אחד. אין פה, פה כולם זזים. אני מתלבט.
בגלל זרגרי.
זרגרי שינה לי לגמרי את הזה. בוא נלך על איקס בחייך. זה צער בעלי חיים המשחק הזה.
אוקיי, אז אני משלים את התמונה והולך עם ניצחון חוץ של ביתר ירושלים.
הפכת את הקערה.
הפכתי, אנחנו נראה. כמו שקופן אומר, מה שבטוח אולי. אבל אגב, ניצחון חוץ של ביתר ירושלים מחזיר אותה לגמרי לתמונת הפלייאוף
כן,
העליון.
כן, אפשר לחשוב איזה אבן.
בסדר, תשמע, מבחינת ביתר,
על ביתר יורדים, יורדים, כך... יורדים, באר שבע, מחמאות, 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 והם ארבע נקודות הפתעים.
נכון. לא, ביתר, למה יורדים? אמרנו שהיא שחקה מצוין נגד מכבי
פתח תקווה. סך הכל היא במגמת עלייה, וניצחון חוץ, טוב, ויש לה עוד שני משחקים חסרים.
משחק אחד זה מגמה?
לא, 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 גם לפני כן היא שחקה לא רע בכלל, אני לעומת הפתיחת עונה הקטסטרופלית, בוא, אנחנו מדברים על הליגה שלנו, ליגת העל, אתה יודע, ניצחון או שניים, כל התמונה משתנה, בבטן, מה שנקרא. זה לא בליגה של מכבי תל אביב ומכבי חיפה. אז מבחינת ביתר ירושלים, בסופו של דבר, אם בעונה כזאת היא נכנסת לתמונת הפלייאוף העליון, זה סוג של הישג.
אתה מבין את הבלוף, דרך אגב, בכל ליגה. זאת אומרת, הקבוצה הראשונה, השנייה, זה בכלל ליגה בפני עצמה, ואז מקום שש אומרים,
זה לא בכל ליגה.
כל ליגה. אנחנו בשישייה הראשונה.
לא, לא, אנחנו מגיעים עכשיו למשחק של ליברפול, קבוצה שנמצאת בנסיגה מתמדת, ובשבילה לנייח שהיא עכשיו נמצאת במקום השביעי, אם היא תהיה בשישייה הראשונה, זה לא הישג.
יפה.
יפה, אז זה לא בכל ליגה.
אוקיי.
הלאה, שפילד יונייטד, עשיתם את המעבר היפה מול ליברפול. שפילד מקום אחרון, 11 נקודות. ליברפול מקום שביעי, 4 נקודות, אבל סופרת כבר 4 הפסדים רצופים בבית, ובאמת, בעונה נוראית מבחינתה, אלופה, יש לומר.
לא יאמן.
לא יאמן לאן הם יידרדרו, וכבר אי אפשר להאשים רק את השחקנים הפצועים והחסרים, יש שם משהו כנראה שבר הרבה יותר עמוק.
להפך, כבר האשימו רק את המאמן.
אני חושב שגם שחקני התקפה, כמו סלח ומנה, לא נותנים את התפוקה שהם נתנו בעונות
הקודמות. סלח עם 17 שערים, מה אתה
רוצה? בסדר, אבל השאלה באיזה משחקים, ובכמה הוא נתן, אתה לא סופר רק את השערים, אתה סופר גם את החשיבות שלהם ובאיזה משחקים הוא נותן.
כן, אבל כל
החבר'ה לידו
מתפרקים. כל החבר'ה לידו מתפרקים.
בסדר, אני לא משאיר רק הוא.
תראה כמה מהר...
אבל החוד התקפה לא נמצא בכושר שהם היו בו בעונה שערים.
תראה כמה מהר חולפת תהילת עולם. מדהים.
טוב, מי אני גם שיבקר את סלח באמת. ניצחון ביתי של שפילד יונייטד 6.30, תיקו 4.60 וליברפול למרות הכל פייבוריטית ברורה, ניצחון חוץ שלה 1.25. קוף, עם מי אתה הולך?
איקס.
איקס, יופי של תוצאה.
אתה מבין, הפחדן אפילו.
למה? 4.60, יופי של לימור. מה אתה רוצה, שילך עם שפילד?
לא.
תלך, אתה עם שפילד.
לא, פחדנים הולכים עם ליברפול.
אז הוא לא פחדן, הלך על תיקו.
זה אומץ. חצי אומץ.
כן.
טוב, אז...
אז אתה הפחדן והולך עם
ליברפול. אני הפחדן, הולך עם ליברפול.
ואני מצטרף אליך בפחד המתמיד הזה. ונסיים, שימו לב, עם משחק NBA, כבר בפינה הראשונה, די נדיר במחוזותינו, יופי של משחק, מילווקי מארחת את הקליפרס, מילווקי מקום שלישי, מאזן של 20-13, והקליפרס, מקום שני במערב, ומילווקי כמובן במזרח, מקום שני במערב, מאזן של 24-11, עד עכשיו יופי של עונה לשתי הקבוצות, אם כי הקליפרס נראית קצת יותר טוב, כאן האמור הוא פשוט, אם מילווקי מנצחת בבית, בדיוק בשתי נקודות הפרש, פי 9, ואם הקליפרס מנצחים בשתי נקודות הפרש 1.70, כל תוצאה אחרת 1.90. קוף.
קליפרס.
קליפרס, מעל שתי נקודות הפרש?
ברור.
אוקיי, בסדר. ואריה, תן לי מורשתך.
מה ההבדל? מה ההבדל כבר? פלוס שניים במינוס אחד?
זה לא, ההבדל הוא לא גדול.
תביא את הכסף.
תביא את הכסף, בדיוק. תביא את השתיים הפרש.
מה? באחד יש לי גם את הקליפרס.
כן, אבל תביא את השתיים הפרש ותביא את הפי תשע. יפה, אני זורם איתך. אגב, אני מרזיר אתכם ליום חמישי, מכבי תל אביב מול ביירן מינכן, האמור היה פלוס שתיים לביירן מינכן, פי תשע, וזה מה שהיה.
וואלה.
כך ש...
למה? לא היה פלוס 2.
כן, כן, כן. אם ביירן מנצחת בדיוק בשתי נקודות הפרש...
אז זה מינוס 2.
עזוב, לתקוף, זה פשוט, לא לסבך את זה. היה אימור כזה דבר. אם ביירן מינכן מנצחת בדיוק בשתי נקודות הפרש, בבית, פי תשע, וזה מה שהיה. זה לא נקרא מינוס שתיים.
זה כאילו הבנק אכל אותה.
אני לא יודע כמה אנשים לקחו את האימור הזה. מאוד פשוט. אתה יודע.
היה בועות שם, ארי, הבועות ממשיכות עד עכשיו.
אני, כולם למודיעין אזרחי.
אנחנו עוד נתעסק במכבי בשעה הזאת ובשעה הקרובה.
הירקון לא רגוע.
הירקון גורש.
רגע, אז אנחנו מסיימים עם עוד פינה, תדברו קצת על מכבי ונמשיך.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
אתה יודע, אומר דברו על מכבי, היה שם כמה דברים, הרי, אתה יודע, אתה מאמן כדורסל, שאני לא מצליח להבין, אתה יודע, שחקנים נמצאים על המגרש 33 דקות, עושים שתי דקות, שתי נקודות. אתה יכול להסביר לי את הלקונה הזאת? זאת אומרת, לא שבהגנה בסדר, תרומה, אבל שתי נקודות, ואין במכבי יותר מדי עושה נקודות, מה שהיה לפרקט שם.
אתה מוכן לציין גם שמות, או...
מי זה היה? בריינט, נדמה לי, נכון? אלייג'ה בריינט היה...
נו?
כן, ואני לא ראיתי שם את דורסי למשל, או דברים כאלה.
אבל דורסי מתחילת העונה, או שהוא קולע 30, או שהוא קולע 2.
אבל זה שתי נקודות, בריינט, אולי נעלה מי שיהיה לחמש. יעשה חמש נקודות. די, אז סתם אני מתמטי.
חמש זה בעיה. כי אז מכבי היום נצחים. אם הוא היה עושה חמש.
אני חושב שיאניס רצה לנצח, אתה יודע.
נה, תקשיב. מכבי תל אביב היום מזכירה לי את הנבחרת של אברהם גרנט. הם לא יעלו, אבל מה שחשוב, להישאר בתמונה.
סליחה, אברהם גרנט לא יסיד.
מה?
אברהם לא יסיד.
כן, אבל...
מה זה כן? זה משמעותי.
אבל היה... לא, אין לי דעה על הרמת המשחק. אני מדבר על זה שברור שהם לא יעלו הרי. אבל להישאר בתמונה עד הזה, שהמגרש יהיה מלא ושידברו ושיהיה כאילו סיכוי ו... אתה מבין? בתיאוריה הם בסדר.
בוא נדבר עכשיו עם מאמן שכן מנצח, לא מלא שרק לא מסוידים. אריאל בית הלחמי, מאמן הפועל לילת. אלן, ערב טוב.
או!
ערב טוב, אלן.
מה יהיה? אתמול ניצחון יוקרתי 91-85 על מכבי תל אביב. לכם רק שבעה שחקנים פעילים, שבשיחה שיתפת. הם הביאו קצת יותר, אבל לא הלך.
כן, עשינו אתמול... אחד הניצחונות הקסמות היותר גדולים שלנו. מה שהיה מאוד מאוד חשוב לנו זה שהיה קהל אתמול, והקהל שלנו קצת חווה את הקבוצה, ואני שמח שגרמנו לשמחה לקהל. מהצד שלנו אני חושב שנתנו משחק טוב, ובטח בסגל שהיינו. מכבי יופיע עם סגל יחסית מאוד מאוד חזק. מכבי אגב הגיעו לאילת יום שישי, עשו אפילו אימון בשישי בערב.
הגיעו בטיסה ישירה מגרמניה,
ממינכן ישר
לרמון,
לאילת לרמון.
וואו.
ואני חושב שהם כן שמו תגנו מוכנים, אבל אני חושב שמהשנייה הראשונה היינו בתמונה ושיחקנו חזק ו עשינו סמן
ניצחון גדול. מי מהשחקנים ישיבה פעילים? מי לא היה פעיל אתמול?
שוחמן וצוף כרגע לפחות עוד שבועיים עדיין עם הפציעות, והם לא היו פעילים. אז היינו בסופו של דבר עם ארבעה זרים ושלושה ישראלים, זאת אומרת בכירים שלנו.
אז מה, מחזרת אותם כל הזמן ברכבת של חילופים?
בדיוק, בדיוק. שחטתי את הלימון עד הסוף.
והוצאת מישהו איזה 10 שניות לפני הטיימאוט שביחד...
כן, האמת שגם עייפות וגם היינו מלאים בפאולים, אז שחקנו ממש על הקסקס, כמו שאומרים.
הם שיחקו יומיים קודם ואתם הייתם עייפים, נו טוב.
הם שיחקו יומיים קודם, כן, אבל אנחנו שיחקנו עם שבעה שחקנים את המשחק הזה.
בוא נגיד ככה, היה מקובל, בזמנים עברו, אתה יודע, אני מדבר עכשיו כמו הזקנים, שמכבי תל אביב ב-77 לקחו גביע אירופה עם 8 שחקנים. ממש.
כן, אני חושב שיש לנו משחק שהוא ככה נקודתי, אז לפעמים שהסמת הרוטציה היא ככה יותר קצרה.
נכון.
זה יכול לעבוד, אבל בסגל כמו שלהם, שכל השני מסר הם תודה, שחקנים כאילו ברמה, וחמישה זרים, ושלושה מתאזרחים, והיה אתמול מאוד מאוד כיף לראות את קספי חוזר, הוא היה גם טוב.
כן.
אז הסגל שלהם היה חזק, אבל עזוב אותם, אנחנו עשינו משחק גדול.
לא, זה בסדר, הסיפור זה אתם. תגיד, השנה פגעתם, בכמה זרים יש לכם?
ארבעה.
בואי נה, תשמע, זה אחד-אחד אס.
כן, האמת הבאנו זרים, ואני חושב שכבר דיברתי בתוכנית שלכם על הזרים שלנו, שלמלא הקורונה, אני לא חושב שאנחנו יכולים להביא את הזרים היותר מבוגרים שלנו.
מי זה?
קייסי פרטר, ג'ו רגלנד ומרקל בראון, שעל שניים מהם גם כאילו לקחנו אימור על פציעות, ובהחלט זה זרים שאם לא הקורונה זה מוצא בסדר גודל שלנו מבחינת התקציבים לא יכולה להביא.
מה שאתה אומר שזה חד פעמי?
אני מקווה שלא, אתה יודע. ואמרנו על רוקי בחמש, ג'וש ניבו, שבאמת הפתעה נעימה.
מה זה הפתעה נעימה? הוא כבר לדעתי מחכים לסוף העונה, התנפלות כללית היא על השחקן הזה, לא?
אני מאמין שכן, ולא תוכיחה בשנים האחרונות שהרבה שחקנים שהגיעו אליהם צעירים, כמו אלה ג'בריין, כמו ג'ורדן לויד, הגיעו אחר כך לרמות הגבוהות. נכון. נראה לי שג'וש זה עוד אחד ברשימה, הוא מתקדם ומאוד מאוד כיף לראות אותו.
איך אתה התאקלמת כבר בעיר, אתה יודע, היו לך שנים כן. גדולות, ארבע וחצי שנים גדולות בגלבוע, גם כן פריפריה, אלת, זה באמת, כן. אתה יודע, עציון גבר, סוף העולם.
מה הבעיה?
האמת שכן, ובסך הכל קיבלו אותי מאוד מאוד טוב, יש פה באמת אנשים בצד של ההנהלה שעושים את הכל כדי שגם אני וגם השחקנים נרגיש בבית, ובאמת קיבלו אותנו בצורה הכי טובה, והקבוצה מתנהלת בצורה מאוד מקצוענית, ודואגים לנו ממש לכל מה שאנחנו ככה צריכים. לצערי העיר סגורה, אז אני לא מצליח לחוות את אלת כאלת, אבל הנה אנחנו לאט לאט ככה מתחילים להיפתח, ואלת היא הבאה בתור.
יפה, תגיד, עודד קטש סיים כנראה, תלוי אם הוא ימשיך, לפי מה שנראה כמעט בטוח, הוא ממשיך בפנתינייקוס, וזה אומר שצריך מאמן לנבחרת, השם שלך גם עלה בעניין הזה. איך אתה רואה את זה?
תראה, אני חושב שכל מאמן סמרט ישראלי, ובטח אחד כמוני שגדל ממש מלמטה לאמן את נבחרת ישראל, הייתי גם עוזר מאמן של הנבחרת של דביק השרף, להיות מאמן נבחרת ישראל זה הכבוד הכי גדול שיכול להיות למאמן ישראלי. אבל אני לא מתעסק עם זה, אני כרגע נמצא באלת בעיצומה של העונה, אני גם מאמן את נבחרת העתודה. סך הכל באיגוד בשנים האחרונות, גם עמוס פרישמן, גם פיני גרשון, עשו בחירות מאוד מאוד מוצלחות לכל הנבחרות, ומה שיהיה.
אפשר לצפות לעוד גמר של עתודה באליפות אירופה? זה, הלו, אי אפשר לרדת מה... יש סטנדרט.
אבל השנתונים משתנים, אתה יודע.
אז זה מה שאני שואל, איך השנתון?
מאוד מאוד, מאוד מוקדם. אבל נראה שיש נבחרת בסדר, אבל אנחנו נצטרך, אתה יודע, לראות את כל השחקנים, כרגע אין לנו את כל, את כל הסגל תחת הידיים שלנו, וגם הקורונה לא עוזרת, כי רוב השחקנים הם שחקנים שיש לליגה השנייה ושם היו קצת בעיות.
כן.
אבל אני חושב שאנחנו נהיה נבחרת טובה, אבל זה עדיין מוקדם.
אריאל, תודה, בהצלחה, שמור על עצמך.
תודה לכם.
בית המשפט העליון מכריע, אבתיסאם מראענה, מועמדת במפלגת העבודה מספר 7, תוכל לעמוד לבחירות, אחרי שוועדת הבחירות המרכזית פסלה אותה. בית המשפט העליון בהרכב נרחב הופך את ההחלטה.
אתה לא מבין מה הולך פה.
בוא, תן לי להתקדם.
את כל, לא, את כל, את כל הקרקס עשו, לא בשביל, היה ברור שיתנו לה,
כן,
עשו את זה בשביל להסריח את בית המשפט, להראות כן. שבית המשפט לא בסדר.
יפה. חיים סילבס, מאמן הפועל חיפה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב, מה שלומך?
בסדר, ניצחון חשוב שלך, שלך ושל הקבוצה, 1-0 על סכנין. אתה רואה כבר, יש יציבות או שרק חנן ממן מעל כולם? אגב, פסלו לו שער שלטעמי, אתה
מה? יודע... מגיע לו ניקוד 9-9 על לו. ביצוע, מה?
קומנצ'י אתה קבל על זה 10, מה? אבל השופטים, בר, עניינים, חשבו אחרת, כן, הייתי משאיר אותה כמו שהוא.
מאכזב, בטח בזמן אמת ככה, שגם זה היה אמור לעלות אותנו ביתרון, וגם של כל מי שאוהב כדורי, זה תשמע, זה היה ביצוע אדיר. הוא החזיר את זה אחרי זה, ואני מניח שעוד נראה ממנו דברים יפים.
תגיד, ישנת טוב הלילה?
אני בדרך כלל, האמת היא שבדרך כלל יש לי בעוד שינה, אני מאמן כדורגל, אתה יודע?
כן, על זה אני שואל, לא על המצפון שלך שאתה גרמת לפיתוריו של ניסו אביטן?
אתה טועה אריה, הוא פותר לפני המשחק.
אני אמרתי את זה כבר.
אני אגיד לך את האמת, אנחנו לא יכולים לעסוק בזה יותר מדי, ואתה מבין טוב מאוד, אז עזוב, אתה אומר את זה בצחוק, זה נכון.
נכון, נכון.
אבל אתם יודעים איך זה, אתם גם כולנו, כל השמות שלנו תמיד עולים בהקשרים האלה כל הזמן, אחרי כל איזה משחק או שניים לא טובים. ליבי עם ניסו, ואני מניח שהוא ימצא את דרכו.
לא, זה הייתה הערת אגב, אתה לא צריך ככה ברצינות.
אני רוצה לדבר איתך.
זה הערת אגב, אבל היא עצובה, אתה יודע.
נכון.
אני רוצה לדבר איתך על חנן ממן, אתה יודע, בתקופה האחרונה הוא גדול על הליגה ביכולת האישית שלו.
כן, כן.
הוא נותן פשוט, עכשיו אני לא מבין איך, אתה יודע, בביתר, בבאר שבע, לא רצו אותו, בא לחיפה, אתה רצית אותו, גם יואב, אתה יודע, פתח את הבוזמק, כן. ושמע, הוא עשה עם חי קבוצה שונה.
קודם כל ברור, תשמע, בכל קבוצה טובה, יש טייברייקרים כאלה,
שוברי שוויון
בעברית, כן, שוברי שוויון שעושים את ההבדל, ולנו בתחילת העונה לא היה כאלה כנראה, זה התבטא גם בפתיחת עונה נוראית שלנו מבחינת תוצאות, והיום אנחנו לצערי משלמים על זה ברדיפה בלתי פוסקת אחרי הזנב של הפלייאוף. חנן הוא בהחלט שובר שוויון כזה, לדעתי, קודם כל הוא עשה את זה גם בהפועל באר שבע, קבוצה כביכול שהיא...
הביא לה את האליפות, מה זה?
הביא לה אליפות, אז אתה יודע, לפעמים אומרים, זו קבוצה קטנה, יש עליה פחות לחץ, אבל אני לא חושב ככה, אני חושב שחנן...
הוא הגיע בינואר והביא את האליפות לבאר שבע.
ושנה אחרי זה לא ראה מגרש, איך?
אז בסדר, אז חנן, אם נדבר על חנן, ואני בדרך כלל לא ככה, אתה יודע, מאדיר יותר מדי את השחקנים, אבל מגיע לו, ואני חושב שהוא חנן, אני חושב שהוא השחקן בעמדה שלו, השחקן הכי טוב בליגה. אני אומר את זה באחריות, ההשפעה שלו, גם מבחינה מספרית, גם מבחינה פסיכולוגית על הקבוצה, על צורת המשחק, על האסתטיקה במשחק, ששהוא בעמדה שלו הכי טוב בליגה בעיניי, והוא עושה את זה כל שבת, ואני רק מקווה שימשיך בכושר הזה. אני חושב שאם אתה שואל איך זה שמקומות כאלה מצליחים, מקומות אחרים פחות, כמו כל דבר, כמו פרח אפילו, יש שדות ומקומות שבהם פורחים מתאימים יותר לפרוח. הוא, חנן, הגיע לפועל חיפה, זה שטח שנוח לו, שהוא מכיר אותו, אני גם נותן לו את החופשיות שהוא רוצה ומרגיש אותה במגרש. הקבוצה אוהבת אותו, הקבוצה רוצה שהוא יהיה ה-go to guy שלה, שחקנים, ולכן הוא פורח ומוצאים עצמו,
וכולם יחד. לא זה מה ששאלתי. אני לא מצפה ממך שתעביר ביקורת על מאמן אחר, אבל באותה קבוצה, שבה הוא היה שחקן עונה והביא אליפות, באותה קבוצה הוא לא דרך על המגרש שנה אחרי זה אצל אותו מאמן. איך? זאת אומרת, החשבונות הוא גומר איתו בדרבי, אבל אתה יודע, זה דברים לא נתפסים. מה עובר למאמנים האלה בראש?
צריך להבין מה שאתה מקבל, את המוצר שאתה מקבל בטלוויזיה, או רק סופו של התהליך, יש הרבה מאוד דברים שקורים באימונים, הרבה מאוד דברים שקורים במשחק עצמו, הרבה מאוד תהליכים שמאמנים...
מסכים איתך.
ובטח ובטח בקבוצה כמו באר שבע, שהיו לפעמים, בגלל שיש לך יותר מדי אופציות, אתה לעתים יכול לקבל החלטה שהיא שגויה ולפספס שחקנים טובים. לפעמים בקבוצות, בוא נאמר בקבוצה כמו הפועל חיפה, על העמדה של חנן, אין יותר מדי אופציות של השובר שוויון, לכן גם בתקופות הפחות טובות שלו, הוא יקבל את הקרדיט שלו, מה שכנראה בבאר שבע היה...
אז תרשה לי הערה. קודם כל אני מכיר את זה, ואתה צודק ברוב המקרים על מה שאמרת עכשיו. אבל לפעמים יש תופעה, ואני אומר לך, אני אימנתי יומיים, יש תופעה מוזרה שמאמן, אנחנו לא מדברים על מישהו ספציפי, שמאמן כשהקבוצה הולכת, זה פתאום קופץ לו משהו, והוא אומר, רגע, מה זה? מסליחים פה בלעדיי, איפה אני בהצגה? והוא מתחיל לעשות שטויות, אתה יודע.
לא יודע, מיליניק, זה נשמע לי כמו, אני אגיד לך את האמת, זה נשמע לי כמו פרשנות שנראית לי התאבדותית כלפי אותו.
ממש לא, אוברדוביץ' היה עושה משבר, היה יוצר כל פעם בשיאה של העונה, כשהיה הולך, הוא היה יוצר משבר מלאכותי. תשאל את קטה שיספר לך.
כן, יכול להיות, אבל אני לא חושב שיש פה מאמנים אצלנו בליגה, בלבל הזה של אוברדוביץ' מבחינת הדומיננטיות המוגזמת, וככה השתלטות על הכל באופן מוגזם. אני חושב שזו פרשנות קצת קיצונית, אתה יודע, דברים, ברגע שיש הרבה מאוד, אני חושב שאם נדבר על באר שבע, אני חושב שהרבה מאוד שחקנים היו באותה שנה על העמדות האלה, גם סבא, אם אני לא טועה, וגם אסל בן קיבי, והיו שם המון המון שחקנים שם באותה עמדה, ולפעמים אתה ככה מאמר על הסוף הרמחון, ושוכח את זה שהביא לך, את מה שהביא לך.
כן. חיים, אני רוצה אבל לדבר איתך על... אני רוצה בכלל שחקן אחר שהבאתם בחלון העברות, אלון תורג'מן.
כן.
שבינתיים אני לא רואה מנו תוצרת, והיה לו פריחה במועדון בעבר.
תראה, קודם כל צריך להגיד, קיווינו שזה יהיה מהיום הראשון, אבל זה היה די ברור שאלון הגיע פה קודם כל לטווח ארוך, וזה ברור שזה לא בלחיצת כפתור, במיוחד שהוא הגיע אחרי פציעה מסוימת שהייתה לו באוסטריה ופגרה, קיווינו שהכל ילך כבר טוב, כבר מההתחלה, אבל הפציעה הזאת קצת... הייתה לו את הפציעה הישנה, הוא נכנס פנימה, החלים, ואנחנו התחלנו את העונה, ככה נזרקנו אותו מיד פנימה, התחלנו את הפרקים, התזרקנו אותו מיד פנימה, זה קצת היה מהר מדי בשבילו, זה לקח אותו אחור קצת מבחינת הגוף שלו, נתנו לו את התוששות שלו, ועכשיו הוא נכנס פנימה. לגבי אלון, לאלון זה מנהל בטוחה, הוא יביא את התפוקה שלו להפועל חיפה, הוא הגיע כאן גם לטווח ארוך. כמובן שאנחנו רוצים שזה יקרה אתמול ושלשום, אבל אנחנו יודעים שזה יקרה, ניתן לו את הזמן שלו, ובטוח שהפועל חיפה תצא מאוד נזכרת מהעבר של אלון תורג'מן מאוד.
מה קורה עם השוער? בינתיים רן נותן לך עבודה טובה ולקבוצה?
תשמע, העונה הזאת, קופמן, אתה בראיין פה באמת מאות אנשים ואנשי ספורט, וכולם אומרים לך פחות או יותר אותו דבר. זו עונה מאוד מוזרה, מאוד בעייתית מבחינת ה...
אבל דווקא בשוערות, אתה יודע, שוער זה תפקיד שקשה להוציא מהבלטה.
אז אני רוצה להגיד לך, בדיוק, אני רוצה להגיד לך שבמקרה הזה גם פה חווינו איזושהי טלטלה מאוד גדולה, גם בתחילת העונה יסמין בוריץ' נפצע, סליחה, קודם כל היה לו קורונה, הוא יצא ככה מהרכב, נכנס קדוש, וכשהוא חזר, הוא מיד נפצע שוב יסמין, וזה גרם לו לעונה ככה מסויטת מבחינתו, מבחינת משחקים, וקדוש לקח את המקום, את עמדת השוער הראשון.
כרגע לקח אותה טוב.
לקח אותה טוב, ויש תחרות מאוד מאוד חזקה ביניהם, וזה ישמור אותם בחיים. אנחנו נעשה, נשתמש בטוב ביותר.
על הכיפק. חיים סילבס.
בהצלחה.
בהצלחה שיהיה.
יאללה, ערב טוב. תודה
לכם. שמור על עצמך.
אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן ואריה מליניאק.
חזרנו אריה, ועכשיו אנחנו באירוע חגיגי, 28 בפברואר. משה סיני מגדולי השחקנים כאן בכל הזמנים. מציין היום יום הולדת 60. אהלן, משה.
אהלן, ערב טוב, תודה.
אהלן, מזל טוב.
מי שלא יודע, ארבעה תארי אליפות, שלושה עם הפועל, אחד עם היסטורי עם בני יהודה, נבחרת ישראל, אירופה, מה לא, וגם מאמן, מנג'ר, מאמן נבחרת הצעירה, מה שנקרא קצרה יריעה מ...
שנה של סבל עם אחים ניסנוב, זה לא פחות הישג מ...
נגיע גם לזה, למה שאתה מתחיל בדברים הרעים?
לא.
אז בוא תן לי, משה, באמת, כל מה שעברת ועברת בכדורגל הישראלי, מה הכי משמח?
תשמע, היו הרבה רגעים
משמחים,
אבל אתה יודע, התחלה תמיד היא הזיכרון הכי טוב שיש, כי כשאתה בא ממקום מאוד מאוד נמוך ורוצה להגיע לפסגות גדולים, אז זה המשחק עם מכבי נתניה, שזה המשחק שהפקעתי בו את שער השוויון בנתניה הגדולה, ומפה הדרך נסללה לדברים טובים. ואתה יודע, כל שנה זה היה אתגר אחר, אליפויות, גביעים, להתמודד עם שחקנים גדולים בליגה. אז יש הרבה דברים שמלווים, ואתה יודע.
בתחילת הדרך עוד שלחו אותך למכבי יפו, אז מועדון גדול, שלחו אותך להתחשל.
לא, לא שלחו אותי, אני אשתמש במשפט הידוע, זרקו אותי.
אמרתי שלחו, אתה יודע, בכל אופן אז היה, אתה יודע, גדולי האומה עבדו בפועל.
כן, זה לא, כנראה שבאותה תקופה לא הייתי מתאים לקונספט שלהם, אבל לי זה עשה טוב. אמנם הלכתי בכאב, אבל חזרתי בצורה יותר טובה, יותר מחושל, יותר מבין, וזה רק עזר לי.
באיזה גיל עלית על הבוגרים, משה?
במשחק ראשון שלי 18, 17 וחצי.
באיזה שנה זה היה?
ב-78, 79.
וואלה. תשמע, היה משהו בבלומפילד הישן, לא יעזור, זה בסה זה כבר הדור שלפנינו, אבל בלומפילד הישן, אין, תשמע, זה היה משהו שאתה, קבוצות השאירו נקודות בדרך, אתה יודע, זה היה,
כן, זה היה, תשמע, כולם
עברו שרים
בבלומפילד, אבל מבחינתנו זה היה מבצר.
4-3 משחקים בכרטיס.
נכון, שמשון, בני יהודה, הפועל, מכבי, תמיד משחקים מ-12 עד 4.
נכון.
היינו כבר ב-10 באצטדיון.
יום לימודים ארוך.
מדהים, מדהים, כן.
אוכלים חומוס מקופסת שימורים לפון חמוץ. חושבים שזה הכי טוב, אתה יודע, הפסטיבל.
אתם זוכרים את הפלאפלים בחוץ.
ברור. ברור. הלו, אז היינו הולכים ברגל מגבעתיים לבלומפילד. מוצא, לא היה כמו היום הרבה ייקח אותי.
אבל... אני גם הלכתי ברגל, אבל הלכתי 10 מטר, הייתי גר ליד המגרש.
כן, אתה הבין? זה היה, הייתה תקופה אחרת. הייתה תקופה אחרת. היינו חיים באצטדיון.
נכון.
אבל אתה יודע, אתה מגיע באמת להפועל תל אביב, שהעונה הכי גדולה שלכם, שלך, בהפועל, הייתה באליפות של 80-81, עם דוד עליו השלום, שבתאי לוי, גילי לנדאו, ינקה, אתה יודע, באמת הייתה קבוצה שהייתה מעל הליגה.
תשמע, זאת הקבוצה, אני חושב לא יודע אם נכון להגיד הכי גדולה, אבל אחת הקבוצות הגדולות היו שם, זה היה מרקם של שחקנים שגדלו במועדון. אתה יודע, אולי היית מביא שחקן אחד או שניים מבחוץ, אבל כל השחקנים גדלו במועדון, גבי לסי וגילי ושבתאי, כמו שאמרת, ובג'רנו, ואיכו, צירפנו קצת את יוסי זנה בזמנו, אבל הייתה קבוצה באמת, זו הייתה שנה אדירה, אחרי עשור מאוד מאוד בעייתי וכושל של הפלואל בשנות ה-70, שאני גם הייתי אוהד שלהם, ואז באמת אנחנו באנו כל הדור הצעיר הזה, ואני זוכר שבאספת פתיחת עונה, זיכרונו לברכה, אבי אפשטיין ואיין דוביץ' וייצר, גם זיכרונו לברכה, אמרו, אנחנו בונים את הקבוצה שבעוד 3 שנים נזכה באליפות. אתה יודע, אנחנו היפואים, האגרסיביים, כאילו בסתר ליבנו צחקנו, אמרנו, זו השנה שלנו, באמת הייתה שנה מדהימה. פה זה כאילו נתחיל העשור של הפועל תל אביב.
ואני רוצה להגיע לעונה של בני יהודה, שעזב, סיימת חוזה בפועל תל אביב.
רגע, תגיד, כשאוהדי בית"ר ירושלים שרפו את בלומפילד, אתה שיחקת?
זה היה
עם רוני קלדרון.
היו שני מקרים, אחד עם רוני קלדרון שהוא עבר את
החיים,
כי השער, אני הייתי אוהד הפועל תל אביב, הייתי בשער 4, רעדתי מפחד, ובפעם שנייה זה הייתי עם השער
ב-84,
נכון.
זה היה ב-84, רבע גמר גביע, אם את זוכר נכון, 2-0, זה הייתה דרך אגב הפעם הראשונה, אני חושב, שגרשום שוקן, גם הוא עליו השלום, העורך המיתולוגי של הארץ, החליט שידיעת ספורט, תיכנס לעמוד הראשון, מתחת לתמונה, בעיתון הארץ, אתה מבין, אצל כל היקים.
אנחנו באותו משחק הזה לא יצאנו 4 שעות מהאצטדיון.
פעם היו קטעים. אבל בוא נדבר על המעבר לבני יהודה, שהתבטא גם באליפות, ב-90. בכל אופן, אתה סמל של הפועל תל אביב, והולך... תספר לנו אז על השנה הזאת, זה הרבה זמן, זה 130 שנה.
הרבה זמן עבר, ומדי פעם גם דיברתי על זה. זה לא היה מעבר מרצון, זה היה עבר בחוסר ברירה. חוסר ברירה אחד שירדנו ליגה בגלל כל הסכונה שגרמה למועדון הזה להפחתת נקודות, ועונשים של שחקנים, וסחבנו את העונה הזאת איכשהו, אבל ירדנו ליגה. ואני, האמת שאני רציתי להמשיך לשחק, כאילו רציתי להמשיך גם לשחק בארצית, זה היה ארצית, אבל הסתבר לי שפתאום אני, אתה יודע, זה נכס של, של מס הכנסה. ואז, כן, ואז אמרו לי, תשמע, יש חובות להפועל תל אביב, והחליטו למכור אותך למס הכנסה, ואז לחסות את החובות. וברגע ששמעתי, ברגע ששמעתי את זה, אז כבר, אתה יודע, כאילו, כמו
הפיוזים
נדלקו לי.
סלב לפקיד שומה בבית רומנו, ותסגיר את עצמך.
כן, אתה יודע, ואז מכבי תל אביב נכנסו לתמונה, רצו לרכוש אותי, אבל לא היה ביכולתי וברצוני לעשות את הדבר הזה.
פקיד שומה גם לא מסכים.
יש גבול.
כן, פקיד שומה גם כן לא היה מסכים.
כן, אמרתי כן, ואז היו אותו... באותה עונה, אפשר להגיד, אפשר לומר שכל הליגה רצתה אותי, גם בית ירושלים, אבל לא יודע, היה לי משיכה לבני יהודה, לגיורא שפיגל, לאווירה הביתית הזאת, ואמרתי, זו הקבוצה שאני אלך לשם ואני אעשה משהו שהוא יהיה מיוחד. ולשמחתי זה, זה, זה כן קרה.
כן, תור אליפות היסטורי של בני יהודה.
נכון.
באותה עונה. באמת היה מדהים.
אתה יודע, אני חתמתי בדיוק, זה היה יום שישי, חתמתי עם גד סולם מזכרון רווחה, ואז, אתה יודע, ככה בדרך, אנחנו עודים במדרגות, אני שואל אותו, אתה יודע, לא היה, אתה יודע, מה העבר של כל קבוצה, לא כל כך חשמתי בדברים האלה.
משה? הוא נפל לי.
תכף, יחזור.
טוב, נעלה אותו, תשמע, הוא מדבר.
לא, מעניין אותי אם היה לו בונוס.
מי?
לדעתי היה לו מענק על ישארות בליגה.
הנה הוא חזר, משה חזר. כן, משה.
כן, אז איפה שמעתם אותי ב...
לא, שמענו שאתה עומד עם סולם עם המדרגות.
כן, אז הראינו, אני אומר לסולם, תגיד, זכיתם פעם באליפות? אז הוא אומר לי, איזה אליפות? לא זכינו בחיים בשום דבר. אז אמרתי לו, טוב, נראה לי השנה אתה תרשום לך אליפות. אז הוא התחיל לגחך.
היה לך מענק אליפות?
לא, היה לי מענק של כל ניצחון, זה היה יותר חשוב לי.
אתה יודע, הקטע הכי גדול, אנשים לא זוכרים את האחים סולמי, אתה יודע, הם היו מסתובבים עם אופניים, ועם שקית עם כסף, שקית ניילון.
לא, ופיקו היה מסתובב עם וספר.
בסדר, לא משנה, זה אז, אתה יודע, זה אחרת, הייתה רומנטיקה. אף אחד לא התקרב אליו בשכונה, אתה יודע, אף אחד לא התקרב.
אף אחד לא.
מסתובב עם שקית, אתה יודע, אין... אין חיה כזאת, הבן אדם היה פרח מוגן, הוא ואח שלו. תמיד גג ודוד סולמי.
אבל הם נעלו את זה בצורה מדהימה, רק חבל שלקראת הסוף הם היה להם סכסוך אחים מאוד מאוד לא נעים, אבל גג ניהל את זה בצורה מדהימה.
דיברנו עכשיו על הדברים הטובים, בוא נדבר עכשיו על הדברים הרעים, שאין מה לעשות, תמיד קשורים להפועל תל אביב. היית מנג'ר בקבוצה, בתקופה שהתחלפה בעלות לבעלות פרטית, כמה שנים טובות. לא הלך, ואני חושב השיא השלילי מבחינתך, היה המשבר עם הניסנובים, שאגב אבא שלהם, עליו השלום, היה מנהל קבוצה שלך בפועל תל אביב. וזה מה שראינו, אתה יודע, בעונה הזאת, שאני עדיין לא מבין. אתה יודע, אז היית נכס של מס הכנסה. פה במקומך הגיעו שחקן מהליגה השנייה.
תראה, אני אגיד לך, אני בגלל שיודע, בגרנו והחכמנו, אני לוקח את זה למקום טוב. אני הגעתי וכאילו סגרת מעגל ממה שהיה בעבר, שחלק מהדברים היו פחות טובים ופחות תקשורת טובה, וגם אני אישית לא ידעתי איך, אתה יודע, איך להציג את הדברים כמו שהיו בעבר. אבל לגבי העניין הזה, חזרתי חזרה מתוך רצון רק לשנות ולעשות את הדברים בצורה טובה. אני מדבר על העונה שעברה, על העונה הקודמת, שהקבוצה הייתה בתחתית, הצלחנו גם אני וגם ניר לייצב את הקבוצה, להביא אותה לפלייאוף עליון, לחצי גמר, לחסוך שם הרבה כסף, ובאמת הייתה אווירה על הכיפק, והרגשתי שחזרתי הבית ועשיתי את הדברים בצורה הכי מקצועית, בדרך שאני אוהב ובסטייל שאני אוהב, והשנה הזאת פשוט הכל... השתבש שם, גם הקורונה, גם הכסף, גם איזו אינפורמציה לא נכונה בין הבעלים. זה לא כל הבעלים, זה אחד מהם, ואיתו כל העניין השתבש, כי אני חושב שגם הוא מחוסר הבנה ומחוסר ידיעה ניגש לדברים בצורה לא נכונה, וזה, אתה יודע, זה התפרק בצורה מהירה ולא טובה.
בוא נגיד שזה לא גרינברג.
ולא תושב.
לא, לא, זה לא גרינברג ולא תושב, זה אדם אחד, זה איציק ניסנו, אבל בסדר, אני לא...
אבל נשארת עם חמיצות מהאירוע הזה? בכל אופן, לא נשאר, עמדתם, לא עמדתם בתקופה מאוד קשה.
לא נשארתי עם חמיצות, נשארתי עם קטע שאתה אומר ש, שדברים קורים מחוסר ידיעה ומחוסר בדיקה ומחוסר, לא יודע, אולי אגו מיותר. ואני לא הייתי שם, אני באתי נקי, באתי לעשות את הדברים, הייתי כל יום שם בין 7-8 שעות, וממשיך עם זה בערב, וכל הזמן רק מנסים איך לשפר ולעשות, ואתה פתאום מקבל באיזה זיק אחד כזה, כמו אתה יודע, איזה פצצה לתוך הפנים, שאתה אפילו לא מוכן, אתה הולך באמצע הרחוב, ואתה מחבק חבר, ופתאום אתה מקבל איזה מכה בראש, אבל זה שלו, הוא בחר לעשות את זה, וזה שלו, אני לא מתכוון בכלל לדוש בזה, ולזה, אני את הפועל תל אביב אוהב, יואב, ומאחל להם בהצלחה, ואני גם בהזדמנות זאת גם רוצה להודות לשרון וגם לבועז וגם למאיר על ההזדמנות הזאת שהחזירו אותי חזרה וניקו לי את הדבר הזה שהיה בעבר, וזה מה שהכי משמח אותי.
אני רוצה רגע שתתייחס לקטע, אתה יודע שאתה וקלינגר עמדתם מה שנקרא חשופים בצריח, לא היה שחקנים, לא היה עניינים, הקבוצה באמת דשדשה, והנה פתאום, אתה יודע, מוצאים איזה סעיף בקטע של ההכנסות מרשת הביטחון, מחזקים את הקבוצה
חיזוק מדהים
משמעותי, זה השחקנים שבאמת שינו מצב, ואני אומר שאם היה את זה בתחילת העונה, שחלק מהשחקנים האלה היו פניים,
אני אגיד לך את זה פשטות, רון, גם אתה הורה וגם אני הורה וגם מליניאק, אנחנו, הרי אם אתה שולט על הכסף, אז אתה יודע, אם בא הילד לבקש, הוא לא יודע אם יש לך 1,000 שקל או 2,000 שקל או 200 שקל, ולצורך העניין זו הדוגמה שגרינברג יחזיר את הכסף, הוא לא בא ופתח את העניין, ואתה יודע, זה מה שיש, ועם זה אנחנו צריכים לעבוד, עם זה אנחנו צריכים להסתדר, וגם אני וגם ניר נרתמנו לעניין הזה, נרתמנו לעניין הזה בצורה מקסימלית, וידענו שיכול להיות קשיים, אבל בפועל לא היינו צריכים את הדבר הזה, כי היה כסף, היה אפשר להביא את אייבנדר, היה אפשר להביא עוד שחקן או שתיים והיינו נראים אחרת, אבל כנראה שהחשיבה הייתה לחסוך בכסף ולהביא תוצאות טובות, ואז אתה יצאת נזכר מכל הדברים, אבל בפועל זה לא קרה, ואני חושב שהנחתי במחזור השישי או השביעי, אבל לשמחתי הם הבינו שהם צריכים להזיז את הדברים, ואני חושב שגם אודליה שם עשתה עבודה טובה בעניין של התקציבים, והצליחה לסדר את העניינים בצורה הזאת שהקבוצה תצליח להביא שחקנים, ואני אישית, אני שמח, אני מאחל להם, אתה יודע, מכל הלב שישארו בליגה.
מה, חתכו לה את הידיים והרגליים שהגיע?
למי?
לאודליה.
לא, כי הגיעה היא לא מהמקצוע, ואת שכח מאיפה היא באה.
נכון.
כן.
כן, לא, שחררו אותה לקטע מקצועי, היא לא בקטע מקצועי, בקטע הפיננסי, ובקטע הפיננסי...
לא, אבל בקטע הפיננסי, אתה יודע, נאמרו דברים עליה, שאמנם ניהלה שנים את התיאטרון הלאומי, אבל מה שהיא השאירה שם, אתה יודע, אנחנו צריך לשלם את זה עוד 30-40 אלף שנה.
טוב, יש לה את הפועל.
טוב, זה דברים שלא קשורים...
אבל זה כבר מים ביד, כן. בוא נדבר על הקטע של, אתה יודע, אנשים אולי שכחו, אבל עבדת בהתאחדות המון שנים. מאמן נבחרת צעירה, עוזר מאמן, גם של קשטן, גם של אחרים, היית מעל 10 שנים בהתאחדות, ועכשיו, אתה יודע, מחפשים מנהל טכני לנבחרות הצעירות, וכל מיני דברים כאלה, דווקא הזכירו את שמך, אבל פתאום, אתה יודע, עשו שינוי באזימות, ועכשיו הולכים למנהל זר, ואנחנו נהיה באותו מצב כמו שאנחנו עכשיו, רק בעוד 2, 2, 4 שנים, רק פחות $1,000,000.
אתה שואל, לדעתי בעניין הזה, אני חושב שזה צריך להיות אחרת, ולא דווקא אני או מישהו אחר, הקונספט צריך להיות שונה, ושונה בתכלית של העבודה מי הצעירים, והיום יש, באמת אפשר לייצר פה איזה משהו שלפחות בעוד 5-6 שנים, נבנה אותו בצורה טובה. לי יש דעה בעניין המקצועי, איך צריך לנהל אותו ולעשות אותו, אבל אתה יודע, אני דברים שאני לא מחליט ואני לא קובע, אז אין לי הרבה מה להגיד. אז אתה יודע, מי שמחליט שם ועושה וחושב, זה מורכב מהרבה דברים. אתם לא חדשים במקצוע, אתם יודעים את זה, שזה מורכב מהרבה דברים. לכן אולי עלה השם שלי, אבל הוא ירד גם בצורה מהירה. אם יזדמן לי להיות, אני תמיד תודה, יהיה אסיר תודה לנבחרות ישראל, לטפח דברים, לתת מהידע, מהניסיון, אני תמיד יהיה שם.
בוא שמנה אחרי לך, קודם כל שה-60 שנה הבאות יהיו לו פחות מרתקות מהשישים הראשונות.
אני יכול להעיד שה-11 הבאות הן הכי טובות.
כן.
עד 71.
שמור על עצמך. שמור על עצמך.
תודה, תודה רבה, תודה רבה לכם.
בכיף, בכיף.
שערב טוב.
לכולנו. צביקה שרף, אהלן, ערב טוב.
ערב מצוין.
יש לי הרבה נושאים בשבילך, אני מקווה שיש לך זמן בסבלנות בשבילי.
חיפשתי היום את אריה, הוא כל הזמן חגג את הפרישה שלו.
מה לעשות? היה לי 8,000 הודעות, חצי מהאנשים נעלבו.
טוב, אני אדבר איתך מחר.
אבל בוא נדבר על... קודם כל בוא באמת נדבר על יוון, ואחרי זה אני אלך איתך חזרה לישראל. משחק של פנאתינייקוס מול אריס, שידור ישיר בספורט 4. ב-5:55, זה עוד כמה? 32 דקות. עודד קיבל חיזוק משמעותי, אז אוני, אני ראיתי איך קיבלו אותו בשדה התעופה באתונה, חבל על הזמן.
כן, אבל קודם כל אזוניה לא משחק היום. כל זה משחק בין אריס לפנאתינייקוס, פנאתינייקוס מארחת. אזוניה לא משחק היום, אני לא יודע למה, היא החלטה של אחרי צהריים. גם בצורה... לפי חוקי היורליג, הוא לא יכול לשחק את שני המשחקים הנדחים שהיו, בגלל שבאותה תקופה לא היה רשום בקבוצה, אז כך שההופעה שלו תתחיל יותר מאוחר. אבל אריס היא לא אריס של פעם, היא אריס שנמצאת בתחתית, כי במקום האחרון או לפני האחרון, מתחרה על הישארות בליגה, המועדון לא התאושש מכל הבעיות הכלכליות והניהוליות שלו.
תקציב אפס.
אבל תמיד דרבי בין קבוצה מסלוניקי לקבוצה מאתונה, אמנם זה בלי קהל, אז זה קצת מוציא את העוקץ. גם פנאתינייקוס ססתה נהדר וניצחה שני משחקים נהדרים ביורליג, אבל יום שישי האחרון היא אכלה לוקש בברלין. אני גם ראיתי את המשחק, אז הם קצת מגיעים במצב רוח לא טוב, אבל פנאתינייקוס פבוריטית ברורה.
כן, בוא נעבור באמת לעניינים שלנו כאן. מכבי תל אביב... לדעתי בוא נאמר גומר את הסיכוי בהפסד במינכן להגיע לשמונה עם מקום 14 בליגה, מאזן 10-14, והיו שם דברים שהיו ממש מוזרים במשחק. דביקה,
מה למשל? קודם כל הפסידו אחרי שהובילו כמעט רוב המשחק, היו הרבה דברים מוזרים, אבל מכבי תל אביב לא רק בגלל המשחק הזה, כבר מזמן הכניסה את עצמה לבעיה קשה, שקשה יהיה להשיג את ה-5-6 נקודות הפרש מהמקום השמיני, כי גם הקבוצות האחרות לא מבטרות, וגם הקבוצות האחרות מנצחות, חוץ מחימקי, של מכבי יש עוד משחק...
בית
איתה, שהוא משחק נדחה, דחוי, שלא מנצחת אף אחד ולא תנצח אף אחד, כי קבוצה מפורקת. אז כל הקבוצות מלמטה, כולל וילרבן, כולל אולימפיאקוס, כולל... פנאתינייקוס שם הפסידה בברלין, אבל יש לה משחקים דחויים. דופקות על הדלת, מכבי מקום 14-15, לא מעורר הרבה מאוד תקוות, ובטח לא בצורת המשחק הזאת.
כן, אבל אתה יודע, זה היה משחק שהייתה הרגשה, לי לפחות, שגם אם ישחקו עד הבוקר, אין מצב שביירן מנצחת. זה כאילו, זה הפער האמיתי היה 10-15 הפרש. כל המשחק. ופתאום משום מקום, אתה יודע, כאילו הסתובב משהו בראש, ופתאום מכבי נהייתה ביירן. לא, זה משהו.
ביירן משחקת במשחקים האחרונים פחות טוב מהשיחה בסיבוב הראשון. היא אומנם במקום נהדר, היא בארבעת הראשונות, אבל במשחקים האחרונים הוא ירדה ביכולת. לפעמים יש מצב שאתה מביא יותר מדי שחקנים, אז למשל ריינולדס כל הרבע הרביעי ישב בחוץ, שהוא היה משחק מצוין, כי הביאו את גיסט והביאו עוד מישהו. לפעמים עודף שחקנים מחייב מאמן לעשות כל מיני חילופים, לא השתמשתי בזה, לא השתמשתי בזה, וזה היה טוב ואני לא החזרתי אותו, ואז אתה מתחיל להסתבך. זה גם מה שקרה ליאניס אולי מצד השני.
כן, תשמע, מכבי, אני דיברתי קודם פה עם הקוף, הם מזכירים לי את הנבחרת של אברהם גרנט. הם לא יעלו, אבל כל הזמן מה שחשוב זה להיות בתמונה, בשביל שאפשר יהיה להחזיק עניין, אין קהל עכשיו, אבל שהאצטדיון יהיה מלא, אבל זה ברור לגמרי שבצורה הזאת ובקצב הזה, הם לא יכולים להיכנס ל-1-8.
אני לא רואה שהם יכולים להיכנס ל-1-8, אני כבר כתבתי את זה לפני שלושה שבועות ולפני שבועיים, ואני מצטער על זה, ואתם יודעים שזה כואב לי, אבל הם לא אוהבים שאני כותב את זה, ולא חושבים ש... ולא מסכימים, וכל הזמן הם ממשיכים עם האשליה הזאת, בשביל להגיע לשמונה הראשונות, הם צריכים לנצח 9 משחקים מתוך 10, וגם שהאחרים יפסידו, זה נראה קלוש ולא רציני. אבל בסדר, עכשיו אומרים המשחק הקובע נגד צסקה. גם צסקה נחלשה אגב, למרות שהיא עכשיו שהתפעה...
מה זה המשחק הקובע, צביקה? אתה צריך לנצח 9 משחקים מ10.
אני יודע.
מה זה הקובע?
הם אומרים, אתה רואה, תסתכל את הפרומו.
תתחיל מהראשון. להצח 9 אז נחמד, תתחיל עם הראשון.
יש לך את ברצלונה שמגיענה בכל המועד פסח ביחד עם הרכש החדש, עם פאו.
מה?
אבל טוב, פאו לא יהיה...
מספיק שהוא יעמוד במגרש ויחלק את הכדורים, הוא לא צריך לזרוק.
לא, הוא גם לא בכושר, הוא לא יתאמן, לא יודע מתי הוא ישחק, הוא רוצה קצת להתאמן כזה בגוש ורבע, כדי שיוכל לשחק עוד אולימפיאדה, כדי שיהיה השחקן עם סיוף האות באולימפיאדות. אם היית שואל את שרס באמת עד הסוף, הוא לא היה רוצה אותו, ונראה איך הוא יתק עליו.
אני לא יודע אם שרס בכלל היה שותף לזה שהוא בסגל, אתה יודע.
כן.
הוא יכול
להיות... אם היית שרס ביום שישי, ראית את שרס ביום שישי, כמה הוא צעק, לא היה אחד שהוא לא צעק עליו, ובסוף הוא
יפקים מלרמת בבית. הוא שובר כבר שיאים של זה, של זליקו. זליקו, פשוט לא להאמין, הוא משתולל ברמות.
כן, אבל נראה לי גם שהשחקנים כבר פחות מתרגשים.
לא, לא, הם מתרגשים.
כמו את שזו
לזליקו. לא, הוא פה, בוא נה, הוא צועק לו בתוך העיניים, בחייך, מה אתה מדבר? בוא נה, הוא משתולל, הוא מפחיד. אבל, צביקה, אני רק רוצה להבין דבר אחד. אתה יודע, בסדר, העונה הזאת, אמר גם דיוויד פדרמן, לא מתרגשים, זה קורה, עונת קורונה, בעונה הבאה.
אתה קונה את זה? יש מישהו שלא מתרגש?
הוא אמר את זה מזמן. ברור שהוא מתרגש, ועולה לו גם בריאות.
ברור.
אבל הוא אמר את זה
מזמן. אני חושב שזה לא מתאים למכבי, אבל בסדר.
בסדר. הוא בעל הבית,
לא אני.
אוקיי, אבל עזוב, בסדר, וייטר. גומרים עוד 10 משחקים, ייגמר הסיוט. מה קורה בעונה הבאה? בעונה הבאה אני מניח שבנדר לא ימשיך, זיזיץ' יש חוזה, צריך להביא שחקן 4, צריך להביא 2, 2 שחקנים של 5, כי באמת אנטר, אתה יודע מה, פסל החירות בעונה הזו, אבל הוא לא יכול להמשיך להוביל את מכבי בעמדה.
תשמע, הדבר הוא הרבה יותר מסובך, תמיד אומרים בונים השנה בשביל לעשות המשכיות, אז עוד פעם מפרקים הכל, ועוד פעם לא לוחצים על כפתור ומביאים שחקנים טובים, מראש אני חשבתי ואמרתי לך ואמרתי בשידורים וכתבתי שזיזיץ' ובנדר זה לא אנשים שיכולים לסחוב את מכבי כשני שחקני פנים ביורוליג ואפילו לא בליגה הישראלית כמו שראית אתמול ובעניין הזה זה לא רק זה, זה מתחיל עם סיפור של רכז עם כל הכבוד לג'ונס אי אפשר לעבור מאיפה שהוא בא ולהיות רכז מוביל במכבי ואז הופכים את וילביקן לרכז, ואז דופקים את וילביקן ודופקים את הקבוצה, וזה, אבל השאלה מי מביא את השחקנים, ומי מחליט, ומי מרכיב, ומי עושה, הכל שקט, כולם נחמדים, כולם אוהבים את כולם, הכל בסדר.
תגיד, עם שחקן כמו נייט וולטרס, שהוא לא עילוי, אבל מכבי נראו איתו הרבה יותר טוב.
בסדר, אבל הוא נפצע.
נכון, לא, אני אומר, אני שואל, האם היית מביא שחקן בסגנון הזה?
היה צריך להביא רכז בכיר, רכז רציני, שיכול להשתלט על המשחק, והדבר החשוב ביותר ששמים רכז ליד וילביקן, זה שהוא יהיה שחקן הגנה טוב. וזה מה שוולטר גם היה. כאשר בקבוצה השנייה יש גארד אחד או שתיים טובים, שוילביקן לא יכול לשמור עליו, לפחות שהרכז יוכל לשמור עליו. אם אתה צריך שאתה מתחיל את המשחק עם זוסמן ששומר על הכוכב של הקבוצה השנייה, או עם בריין ששומר על הכוכב של הקבוצה השנייה, אז היו כמה משחקים שלקחו את וילביקן ללו פוסט, ותקיפו אותו בגודל. גם מילאנו עשו זה לפני שבועיים.
כן, אבל אתה יודע, יש גם מגבלות של כסף. אם למשל, תומה ארטל, שהוא רכז שני או אולי שלישי בברסה, הוא מרוויח פי שניים
כן, אבל תומה ארטל לא יכל לשחק ביורוליג. אי אפשר לעשות עברות בתוך היורוליג. וזה לא רואה...
לא, אני מדבר שנה הבאה נניח, היית מביס...
הסכום של תום ארטל הוא לא ריאלי בשביל הסכומים של מכבי, אבל אפשר למצוא בסכומים של מכבי שחקנים שיכולים להתאים לזה, אבל...
כן.
כבר לאורך זמן יש גישה מסוימת להסתכל על כל הרכזים שהביאו, ואתה יודע מה... לא יודע מה להגיד לך. זה מתחיל להיות כאילו חוזר על עצמו, חוזר על עצמו, אפילו זה ששיחק כמו שהוא משחק בווילרבן, איך קוראים לו?
נוריס קול.
נוריס קול, שהוא היה שחקן מצוין, גם פה לדעתי הוא עשה עבודה טובה, אבל אז ספחיה לא רצה אותו.
הוא לא אחד, הוא לא אחד.
ותראה מה שהוא עושה בווילרבן, תראה מה שווילרבן עושה.
בסדר, יהיה לנו עוד הרבה זמן לסיכומים, אני מאמין שהשבוע הזה נגמר, גם מתמטית, אוקיי? צביקה, תודה.
בבקשה, ביי.
פרסומות, נשוב. לא, לא, הרלה וייסברג, למה אני אומר פרסומות? הרלה וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב, אני יכול
להקליט
פרסומות אם אתה רוצה.
בדיוק, למה, מה? תקשיב, אתה יכול לעשות הכל.
נעבור.
בוא נדבר על חולון, מחתימה את מייקל ג'ניקס. ילד בן 34, צריך להיות 35, שמגיע
מ... יחסית לשחקנים של ידו הוא ילד.
כן, אבל הוא בקאפ, אני מבין, תסביר לי מה רוצים שהוא יעשה, מה בינתיים הוא, מה הוא יהיה.
תשמע, אחרי הסיפור של הליגה הבלקנית, חשבנו שכבר ראינו הכל, אז הנה המוח היהודי מביא עוד פתרון יצירתי למשברים. מחר בערב, 24 שעות לפני פתיחת הטופ 16 של ליגת האלופות, מסתיים מועד רישום השחקנים. זאת אומרת, אחרי מחר אתה לא יכול להביא שחקנים חדשים ולרשום אותם. בחולון אמרו, בואו נייצר לעצמנו איזה בקאפ, איזה גיבוי, למקרה שמישהו ייפצע או יחלה בקורונה או יעדר לתקופה ממושכת, שלא ניתקע בלי. ואז הם בעצם צרפו את מייקל ג'נקינס על חוזה, זה אפילו לא חוזה, על איזשהו הסדר מיוחד. הוא נמצא בארצות הברית, הוא נשאר בארצות הברית, הוא לא מקבל שכר מחולון, הוא גם לא מצטרף בפועל הקבוצה, אלא אם כן באמת יתעורר איזשהו צורך ויצטרכו עוד שחקן, ואז מיד הוא יגיע לכאן ויוכל כמובן לשחק כי הוא כבר רשום.
מה זה מיד?
לא הבנתי, מה הוא רואה קלטות? איך הוא שומר על כושר?
מה הוא עושה בדיוק? מה הוא זורק בחצר?
מה שהוא עושה בשנה האחרונה, תשמע, בעונה שעבר שיחק במיז'ני נובגורוד, היה אגב גם בליגת האלופות, ומאז התפרצות הקורונה הוא לא שיחק.
הקורונה התפרצה, בארצות הברית לפני שנה, כן, ומה הוא עושה בשנה הזו?
אז הוא מתאמן בבית אני מניח, כי הוא לא פרש והוא רוצה לשחק, בינתיים הוא לא מצא חוזה בשום קבוצה, אז הוא יושב בבית. אגב, המחויבות שאין לחולון כלפיו היא גם עובדת לצד השני, זאת אומרת אם מחר או מחרתיים או בעוד חודש הוא מקבל הצעה מקבוצה אחרת, אז הוא כמובן משוחרר באופן מיידי והוא לא מחויב לחולון. אז זה לצרף, בלי לצרף, מה שנקרא. משהו חדש שלא הכרנו קודם.
לא שמעתי על דבר
כזה. אני לא יודע, אני גם לא, אבל בסדר, נו, אם זה יעזור להם. אין בעיה, אתה יודע.
שמע, זה בטח לא יזיק, אתה יודע, כי נכון עכשיו הוא נשאר בארצות הברית.
זה יזיק, תקשיב.
אין לו משלים אגורה.
אנחנו לא יודעים מה בחור יכול לעמוד על הרגליים, אתה מבין? יכול להיות שיבוא לכאן בחור, אתה מבין?
באיזה עמדה הוא משחק?
הוא שוטינגארד.
איך?
שוטינגארד.
כן,
אצלנו הוא יכול לעשות שאחד, שתיים, שלוש.
אתה יודע, יש בעיה קטנה עם שוטינגארד, שהוא צריך שוטינג.
פשוט.
לא, אבל תשמע, בפועל חולון של התנה, שחקן בגובה 1.91 יכול בכיף גם לשחק סנטר.
אין בעיה, הכל הולך, הכל הולך. הכל הולך. תגיד לי, אני מי של ליאור אליהו התחיל לאמן באפול תל אביב, להיאמן אני אומר, להתאמן באפול תל אביב, מה הוא גמר עם הנגרות ומגדגל לו הכדורסל?
כן, שאלה, אפול תל אביב אולי חסר נגר, חסרים לה הרבה דברים השנה.
אגב, הוא עושה דברים מפייפים.
איזה נגרות?
כן, האמת זה כן.
הוא פתח נגריה.
מה?
הוא פתח נגריה.
הוא בעצמו עובד?
רק הוא בעצמו עובד.
מה הוא עושה?
הוא עושה דברים יפהפים.
מה, ארונות?
חדרי שינה לילדים, צעצועים עץ.
מה אתה אומר?
ראיתי עבודות שלו, נפלתי.
איפה למד את המלאכה הזאת?
הוא למד, הוא הלך ללמוד להיות קראפטמן. מה הוא הלך ללמוד? הוא הקרפנטר.
נכון, הוא עשה קורס. זה התחיל מאיזה בית עץ שהוא בנה לבת שלו, ומשם נפתחה לו הטקרה, מה שנקרא.
נשמע מדליק לאללה.
הוא מוכשר. הוא מוכשר ברמות, באמת יצירתי. אבל מה זה פתאום ללכת לחזור להתאמן? חושב שהוא כבר נמאס לו מאימונים.
לפי מה שאני אבין, זה לא אומר שהולך להיות פה איזה קאמבק מרגש.
נו.
זה באמת מפתיע שהוא בא להתאמן. הפועל תל אביב בטח צריכה, אתה יודע, בכל המצב שם, גם עם הקורונה ופצועים, ובכלל המצב של הקבוצה, זה בטח לא יזיק שאחד כזה יבוא להתאמן עם הקבוצה. מכאן ועד לחזור לשחק, לפי מה שאני אבין כרגע, זה לא על הפרק.
אולי חוזרים לשחק עם לוחות עץ.
כן, אולי הוא יבנה להם משהו למגרש. תגיד, חוץ מזה, כאילו, הפועל טבע ארבעה חיוביים לקורונה, נכון?
כן, כן.
וחיפה מושבתת, וזה מושבת, גם החולון מושבתת.
כן, החולון בעצם שחקן אחד נמצא חיובי, בבדיקות שהם עשו בסוף השבוע, הרי צריך לעשות שתי בדיקות לפני נסיעה לאירופה, וביום שלישי חולון טסה לאיטליה, למשחק מול ברינדיזי בליגת האלופות. השחקן אחד נמצא חיובי, כמובן שמיד כל הקבוצה עוברת בדיקה נוספת, אז בינתיים ליתר ביטחון את המשחק הערב מול מכבי ראשון לציון דחו, ומחר אני מניח, או אפילו הערב, יקבלו כבר את התוצאות של הבדיקה הנוספת, אם כולם בסדר, אז הקבוצה תטוס כמתוכנן לאיטליה.
איך תסביר לי, הפועל ירושלים, אף זר לא מוכן לעשות...
וגם שאר הזרים, איך הם נהיו חולים?
אני לא יודע מה אחרים, ירושלים, אף זר.
אבל אם יש לך ארבעה חולים, אתה יודע, דני פרנקו, מאמן הפועל תל אביב.
מה יעשו עם זה?
תקשיב, אחרי שתי מנות חיסון הוא נדבק.
מה?
כן. כן.
כמה זמן אחרי הזריקה הראשונה?
אני חושב פחות מהשבועיים צריך, אבל
פחות
כן.
פחות מהשבועיים.
כן, אבל לא משנה, יש שם גם זרים וכאלה. טוב, הרלה, בוא נקווה שבאמת ב-2022 או 2023 כולם יתחסנו. בריאות.
אינשאללה, עד אז. יאללה,
ביי. אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן ואריה מליניאק. לא תשלח.
איך תיקח?
רצית להגיד משהו, קוף?
שחזרנו.
אוקיי. אז אנחנו עם הפינה השנייה של הווינר, נעבור למשחקים מאירופה, נפתח עם הליגה הספרדית, ויה ריאל מערכת את אתלטיקו מדריד. אתלטיקו מדריד אומנם עדיין במקום הראשון בליגה הספרדית, אבל מאבדת גובה בתקופה האחרונה, שני הפסדים רצופים, גם בליגה וגם בליגת האלופות, ושבוע הבא יש לה על הראש את הדרבי של מדריד. כאמור, היא במקום הראשון עם 55 נקודות, ויה ריאל מערכת אותה מקום שישי 37 נקודות, עם איזשהו סיכוי להשתחל עדיין לארבע גדולות, כך שיש לה בהחלט על מה לשחק. בוא ניתן את היחסים, ניצחון ביתי של ויה ריאל 3.30, תיקו 2.90, וניצחון חוץ של אתלטיקו מדריד 1.90. אריה, נתחיל איתך. ואל תגיד לי תיקו.
לא, ויה ריאל.
או, יפה, זה אימור שאני אוהב.
נכון, מה אנחנו פה?
מה שנקרא הצוללת הצהובה, תפגיז הפעם.
יפה.
קוף.
אתלטיקו.
אתלטיקו, אתה הריאלי מבינינו היום. מאוד מאוד שקול וענייני, לא לוקח אימורים, הולך על בטוח, הולך על ליברפול בפינה הקודמת.
לא, הוא בקומבינה.
לא הלכתי, לא הלכתי על ליברפול, הלכתי על איקס.
הלכת על קלופ.
הוא בקומבינה עם עידן עופר, הוא שותף שם בכמה אחוזים.
ארי, אני מת להצטרף אליך, אבל אני אקח לא. פה טקו.
בסדר,
זה יהיה עוד סימן שאתלטיקו
אני
בבעיה.
אני אצג אותך, אני אצג
אתמול ברצלונה ניצחה את סביליה, לאט לאט מתחילים ללחוץ עליה.
כן, אבל גם ריאל, וגם ריאל בתמונה
נכון,
חזק.
נכון, לגמרי. אז אני אומר, אף קבוצה לא ממש מבריקה העונה בספרד, והעסק הזה פתוח לגמרי. וטוב, אתמול סביליה איבדה גובה ונקודות, אבל בכלל העסק שם הרבה יותר פתוח ממה שהיינו רגילים, שזה סולו של או ברצלונה או ריאל, הפעם העסק פתוח לרווחה, כאמור עדיין עם סוג של עדיפות לאתלטיקו מדריד. אנחנו עוברים לליגה האיטלקית, רומא מול מילאן, הנה עוד קבוצה שמאבדת גובה בתקופה האחרונה, מילאן, מקום שני 49 נקודות, כרגע מרוחקת 7 נקודות מאינטר שנמצאת במקום הראשון, רומא מערכת אותה, רומא במקום החמישי עם 44 נקודות, מילאן כאמור מקום שני 49 נקודות. ניצחון ביתי של הרומאים 2.20, תיקו 2.90, וניצחון חוץ של המילנזים 2.65. אריה.
איקס.
יפה. אגב, פה איקס זה היחס הכי גבוה, 2.90.
מילן.
מילן. אתה עושה איזושהי טובה לאווירה צאן, או זה מבוסס על מה שאני?
לא, ממש לא. תשמע, אינטר כבר דוהרת היום 3-0.
נכון.
אז
אם לא עכשיו... אתה אומר, הסיכוי האחרון של מילן עוד...
אם לא הערב נגמר.
100%. אני פה הולך על רומא. ונסיים עם משחק מהליגה הצרפתית. מרסיי מול ליון. מרסיי במקום השביעים, 38 נקודות. ליון מקום שלישי, עונה לא רע בכלל מבחינתה עד עכשיו, 55 נקודות. ניצחון ביתי של מרסיי, 4.15. תיקו 3.45, וניצחון חוץ של ליון 1.55, לפי הווינר ליון פייבוריטית ברורה למשחק הזה. קוף, מעבר למאכלים המשובחים שאכלת במרסיי, האם אתה איתם?
לא נפרט,
לא נפרט. כן, לא נפרט בשל איסור חג של פורים, מה שנקרא.
אבל בכל אופן נהנה.
צינת הפרט.
כן, נברך את הצטפות.
אבל פטור בלא כלום אי אפשר, כן, כמובן. אז תן לי את זה, תן לי את זה עכשיו.
מרסיי.
מרסיי. בסדר, לא היה. אמר ולא יסף.
לא נפרט את התפריט, אבל זאת הנקמה שלנו.
אבל ניתן את האפרטיף.
אבל זאת הנקמה שלנו בטישים של פורים.
הבנתי אתכם. אני מבין שכאילו לא היה מסיבה שבשוק הפשפשים לפי זה. כן, זה בטל בשישים.
למה אתה מערב? למה אתה מערב?
מה זה בטל בשישים? חבל שלא פיזרו קונצרטינו מסביב. מה זה בטל בשישים?
למה קונצרטינות? היו צריכים... לא קונצרטינו מסביב, DDT בפנים.
בשוק הפשפשים קונצרטינות וזהו.
לרסס, לרסס.
תשתחררו עוד 10 ימים.
ומעבר לזה, אריה?
מה שכחתי?
גם הולך עם מרסיי או ליון? האימור הוא לא על שוק הפשפשים.
מרסיי, מרסיי. ראיתי סדרה על מרסיי.
כן, בטר, עם איזה? עם מרקום לא, עם...
עם השמן.
כן, ברח לי השם שמר.
ג'רארד דפרדיאף.
ג'רארד דפרדיאף.
שהוא שחקן כדורגל מדופלם. ממש לא.
שם הוא ראש העירייה.
אבל אם אתם מדברים כבר על כדורגל ועל...
אתה חייב לראות את הסדרה הזאת.
משהו, נכון?
מדהימה, שתי עונות מדהימות.
סיפור אמיתי על האצטדיון.
כן, שום קשר לכדורגל כמובן, אבל בסדר, אני אוהב את זה. לא, שאתם הולכים. אבל שאתם הולכים ענייני.
תקשיב, כל הסדרה שם זה על הקבוצה.
הבנתי. על ברנאר טפי וז'אן פייר פאפן.
לא פאפן, מה הקשר לפאפן?
תפי,
כן.
טוב, בסדר, אני השקול מביניכם והפחדן מביניכם, והולך על ניצחון חוץ של ליון. תודה לכם.
אם לא תסלח,
איך תיקח?
סורוק אמן, אנחנו איתך. הלו,
כן, מה שלכם?
מה העניינים, סורוקה?
בסדר גמור, איך אתכם?
בוא דבר איתנו על הסבל של דני אבדיה בניצחון המינסוטה.
למה? בוא נתחיל משהו שמח.
לא,
אתה... לוקה ג'ונצ'יץ' היום בן 22.
אבל זה נקרא נשמור לספחות.
אוקיי.
בוא נלך קודם כל עם העצב.
העצב אין לו סוף. האמת שאני מנסה כבר לחפש עוד הדברים אופטימיים. הוא זרק הרבה. הוא זרק 6 פעמים, הוא אמנם לא קלה הרבה, אבל הוא זרק.
הוא זרק בשביל לזרוק או בשביל לקלוע?
אני מניח שהוא זורק בשביל לקלוע, כאילו בדרך כלל זה מה שקורה, אבל עכשיו קצת פחות קורה, לא? שוב, בדקות שהוא היה, הוא כאילו היה בסדר גמור בהגנה, והוא כאילו שמר, בעניין ש... מה אתה כבר יכול לעשות שהוא ראה בעצם הוא פשוט 5 התקפות רצופות, לא מוסר לאף אחד? עכשיו הוא קולע את כל הזריקות האלה, ווושינגטון בורחת, ווושינגטון מנצחת, אז מה כבר אפשר להגיד?
תשמע, בוא אני אגיד לך, יש לי קצת ניסיון. קלעים יכולים להיות השומרים הכי טובים בעולם, יגידו שאין להם מושג בהגנה, כי הם יודעים לקלוע. כשמישהו מתחיל לדבר על הצטיינות בהגנה, כנראה שהכדורים לא נכנסים בהתקפה.
האחוזים שלו עונה עדיין בסדר. היום היה לו משחק של 1-6, היה לו, אתה יודע, נגד הלייק הזה היה לו 3-4. אני חושב שזה, אתה יודע, הכל קשור להכל. מן הסתם הוא לא מקבל כדורים, אז כשהוא זורק הוא קר, לא מרגיש חלק מהמשחק. הבעיה שכאילו וושינגטון עכשיו מנצחת, אז אופי, בואו שם וושינגטון כרגע מנצחת, אז כאילו אין לו מה, אין מה להתלונן.
הוא לא מעורב במשחק.
כן, זאת הבעיה.
אף אחד לא מעורב במשחק שם.
זהו, שכאילו, אתה אומר, אף אחד לא מעורב במשחק, ועדיין אתה רואה את מתיוז שמאוד בונים עליו, שעוד וגנר שבונים עליו פתאום, ועבדיה כאילו מורד לספסל לחמישייה השנייה, כבר מתגעגע לזה שהוא היה בחמישייה הראשונה, הוא עוד לא היה זאת, אבל פחות היה...
היחיד שמה שבאופסייד פסיבי זה המאמן, אתה יודע, שאני לא רואה שום השפעה שלו על המשחק.
אבל הם מנצחים.
הם מנצחים, אתה יודע, אבל בגלל שזה רנן בלגן, אבל כמו שאתה עושה באמת, כמה הם עשו 7-8, גם עכשיו יכול להיות לקבל בראש 9-10.
בדברים, בסרטים אלה כבר אינו. אז יכול להיות שברוקס כבר לא היה כאן, אבל כרגע נראה כמו כאילו ברוקס הרוויח לפחות את החודש הקרוב.
לא, אני לא רואה שזה ישתנה.
הדלת החלה להסתובב.
לא. הוא יגמור את העונה הזאת. זה כבר מאזן הגיוני.
כרגע במרחק של משחק וחצי מהמקום הלפני האחרון, במרחק של 3 משחקים מהמקום הרביעי.
במזרח. נכון. אז כל עוד המזרח כרגע כל כך צפוף, שזה רצף ניצחונות אחד טוב ואתה כבר בפלייאוף. אז כרגע...
יש להם מזל פשוט שדיטרויט במזרח היא הכי גרועה שיש.
דיטרויט במזרח וליבם בסוף מערב.
תשמע, בוא עוד משפט לגבי דני. צריך להבין שהוא הנכס, הוא נכס, נכס יקר למועדון הזה, ולכן אחד כזה שווה להשקיע בו, אבל אם משקיעים בו ואוטוטו אתה האחרון, אתה האחרון בליגה, אז אתה נגמר,
אתה האחרון כי בנית. אני רואה מה עושה, מה קורה עם קוויקלי בניו יורק ואיזה קבוצה הם, אבל בוא נעזוב את זה ובוא נלך באמת לחגיגת יום הולדת של לוקה דונצ'יץ' שגם מפרק את ברוקלין, וארדן גומר עליו את העלל, וכולם מבסוטים, אף על פי שדלס לא מאיימת על אף אחד.
דלס כרגע עם 8 ניצחונות מאחד עשר המשחקים האחרונים, והלילה הזה היה ניצחון, אמנם מצאו את רצף 8 הניצחונות של ברוקלין, אבל ברוקלין גם בלי אירווינג וגם בלי דורנט, אז לא סתם זה פחות. הארדן היה מצוין מחצית ראשונה, ומחצית שנייה דלס פשוט שמרה עליו מצוין, והרבה יותר קל לשמור על ברוקלין, מן הסתם כששניים משלושת הטופ סקורים שלה לא משחקים. אבל מה שבאמת מעניין בדלס, דונצ'יץ' היה במשחק טוב, כריסטאפס פורזינגיס משחק סוף סוף, לוקח שחקנים בפוסט, שומרים עליו שחקנים שנמוכים ממנו בראש, בחצי ראש, והוא פשוט בא ומעניש אותם, ועם סבסובים, ועם קליעות בסיבוב, ועם הורדת כדורים, וברגע שפורזינגיס משחק ככה, שזה פחות יותר מה שמוצאים
לנפות חריה. אל תדאג, הוא יגמור להם את המועדון, אני לא מודע.
לא יגמור כלום.
גם מתניץ.
כרגע אומרים להם את המועדון, אז לפחות מהבחינה הזאת אין תלונות כרגע.
כן, מה עוד אתה רואה?
קוויקלי, זה ניקס עם מאזן של 50% הצלחה, מקום רביעי במזרח.
יש מאמן ויש ג'י-אם.
כן, כן. עם הפלייאוף, אגב, היום זה בדיוק שנה, דיברת על חגיגות, היום זה בדיוק שנה מאז המינוי של ליאון רוז, ורואים דברים טובים בניקס. היינו סקפטים, אבל השיפור שם מתחיל מבפנים, מג'וליוס רנדל, ומזה שהביאו את דרק רוז, שכאילו אתה אומר, מה הניקס מביאים עכשיו את דרק רוז? הם צריכים להביא צעירים, אבל דווקא רוז נותן שם באמת השראה.
טיבודו יודע את מי להביא.
אל תדאג, יהיה טוב, זאת אומרת, יהיה רע.
טיבודו ידע את מי להביא. סורוקה בן, תודה.
תודה.
אריה, אתה רואה?
בואי, ראית, פתחו את נבג, עכשיו יש רכבת אווירית של חרדים וימנים לקראת הבחירות.
מה, אני לא מבין, קצת לפטיז?
אין דבר כזה. מוקצים, מוקצים. לא, יהיה בדיקה.
כבר אין ועדה? כבר אין ועדה?
לא, ועדה אין. כל מי שרוצה לבחור יחזור, נגמר.
הבנתי. מה המקדם? אתה יכול להגיד לי, המקדם, הער.
אנחנו משפשפים את האחד.
תשמע, אנחנו בעיקר עם מפגר.
נכון.
וזה לא החרדים עכשיו. ואני רוצה להגיד... זה החילונים.
ואני רוצה להגיד לך שההמלצה של טראמפ, אני חושב שצריך לקחת בחשבון. שטו אקונומיקה!